שלושה שיודעים. בוקר טוב, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו רשת חדשה כאן בכל ישראל, ואנחנו בתדרים הבאים 104.9 וגם ב-105.3. אנחנו גם בפייסבוק כאן תרבות ובפלטפורמת הפודקאסטים שלנו כאן עוד אודי באתר האינטרנט שלנו, ונלווה אתכם המאזינים שלנו עד השעה 9. ואנחנו גם בכאן 11 בטלוויזיה בשעה הקרובה, ומי שילוו את השידור הזה הן, לא, אנחנו היום ארבעה שיודעים, אפשר לומר ארבע שיודעות, מיד נפרט. דוקטור נעמה חרית יערי, בוקר טוב, שהיא פקחית קרינה, נציגת ישראל לאמנה לאיסור ניסויים בנשק גרעיני ועוצרת ראשית במכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. שוב בוקר טוב.
בוקר טוב.
הנה שומעים אותך מצוין. וגם הביולוגית ורד שפירה ממכון דוידסון, בוקר טוב.
בוקר טוב.
ומי שחדרה לאולפן בדרך לא דרך היא אפרת יערי בת ה-16, בוקר טוב.
בוקר טוב.
איך את קשורה לכאן?
חופרות לי מלא על הדינוזאורים.
מי חופרות?
שתיהן.
שתיהן, אבל אחת מהן מעטה קשורה אליה יותר?
נכון, כל נסיעה לחול חייבים ללכת למוזיאון Natural History.
רגע, את הבת של דוקטור נעמה חרית יערי? או שאין קשר. מיד נבדוק את ה-DNA שלך וננסה לאמת. אנחנו בספשייל דינוזאורים, ויש לנו תוכנית מרתקת. אולי נשמע את האנדר של פארק היורה, טריק שחוק כדי להכניס אתכם לאווירה, אתכם ואתכן לאווירה של פארק, של לא פארק היורה, אלא של דינוזאורים באופן כללי. אנחנו עוסקים בדינוזאורים, אנחנו נעסוק בשאלות, האם הדינוזאורים קרובים יותר ל... לילטאות או שדווקא לעופות, איזה צבע היה לדינוזאורים, איך בכלל יודעים איזה צבע היה להם, ממה הם נכחדו, ואיך אפשר לומר את המילה הזו, והאם העולם היורה הוא תסריט אפשרי, זאת אומרת האם אפשר באמת היום להפיק מחדש דינוזאורים באמצעות יתוש עם דם בתוך ענבר, בכל מיני מכרות עם אנשים שקוראים את הדבר הזה וסובלים. צוות התוכנית שלנו הוא אבי שמאי, תודה רבה לענת רחל אורי, תודה רבה לטכנאי טל ברלינסקי, תודה רבה למאפרת דניאלה בן יאיר, ותודה רבה ליגאל שפירה שעזר לנו להכין את ספיישל הדינוזאורים הזה. המאזינים שלנו לא רואים, אבל השולחן שלנו עמוס בכל טוב, גם בדגמים של דינוזאורים וגם אתן חייבות לספר לי מה זה, ואז נתחיל רשמית. מה אנחנו רואים פה, דוקטור נעמה חרית יערי?
אז הבאנו קקי של דינוזאורים.
קקי של דינוזאור? זה, כן. מה, סלע הזה, האבן הזו?
זה בעצם סלע, כן. הוא לא מסריח, אתה יכול לגעת בו, הוא קצת יותר כבד ממה שהיה
כן,
המקור.
כן, מעולם האלקו ג'יל בתיק לא היה משמעותי יותר. אבל רגע, איך את יודעת שזה לא סתם סלע, אם אני רואה דבר כזה, איך את יודעת שזה קקי של דינוזאור?
אז הסלע הזה הוא מהתקופה המתאימה, אנחנו נדבר על זה בהמשך. יש לו את המאפיינים, אפילו אנחנו יודעים, אפשר לראות פה מה... קצת מה הדינוזאור אכל.
זה גם...
כן, שתי החתיכות האלה, יש לנו שתיים, אחת לכל אחת.
וואו. אפרת, איפה זה נמצא בבית?
בסלון על השולחן.
זאת אומרת, אמא שלך שמה קקי של דינוזאור
בסלון? כל האורחים רואים, היא משוויצה בזה.
תגידי לי, יש תחושה קצת שאת המבוגר האחראי כמובן, ואמא שלך היא הקוקו, היא הוואווה, היא הילדה.
כולנו מרגישים נכון? ככה, כן.
זה איבדנו שליטה עליה. אוקיי, אז זה קקי של דינוזאור, מיד נעסוק בזה. מה הדבר הזה?
זה תופר, למעשה.
שזה
תופר של טירקס, שזה הציפורן כזה? שלו, כן.
וכך הדינוזאורים הורגים...
זה האמת שיש...
לא ידיים הרבה יותר קצרות, בדיוק. אבל אתה צריך לעשות, כן.
כזה?
כן. בדיוק, כן. כן.
אוקיי, והם כך צדים, הורגים?
אז יש הרבה מאוד מחקרים שמדברים אם הם היו ציידים או למעשה אוכלי נבלות. אנחנו לא לגמרי יכולים לדעת. כנראה שהם היו גם וגם, כמו אופות, אגב, בני ימינו. גם נשרים שהם כביכול אוכלי נבלות, הם לפעמים גם טורפים. נדבר גם על זה.
ובכלל נדבר על ההקבלה בין דינוזאורים לעופות, נכון? לאחרונה יותר אופנתי לומר שהדינוזאורים קרובים לא ללטאות, אלא דווקא לעופות, זה נכון? אנחנו אומנם קצת מקדימים את הדינוזאור, אבל זו עדיין נקודה שהיא ודאי מסקרנת את כל מי שמאזין וצופה בנו.
בסוף המשדר הזה יהיה לאנשים הרבה יותר כבוד ליונים, למשל.
כן, את חושבת? לא נתייחס אליהם כמזיק מעופף שמרעיש לנו וצריך לצפות את החלונות בניירות כסף ובדוקרנים. רגע, למה באמת שינו את הגישה ביחס לדינוזאורים? זאת אומרת, למה יותר מקשרים דינוזאורים היום לעופות או לציפורים יותר מאשר ללטאות? איך זה התחיל?
נורא קל לנו להסתכל בעצם על המאפיינים החיצוניים, והדינוזאורים במאפיינים החיצוניים שלהם באמת דומים ללטאות. אגב, יש באמת...
במאפיינים החיצוניים שאנחנו חושבים שככה הם נראו. זאת אומרת, זה כל עניין היסטורי של מאיפה זה מתחיל, מאיפה התחיל מחקר הדינוזאורים.
אבל כשאני רואה תנין או לטאת קומודו, זה נראה לי משהו שהוא דינוזאור, אבל את אומרת שאני בעצם כך מדמיין דינוזאור. נכון, נכון. זה לא בהכרח נכון.
אגב, דווקא לתנין זה דוגמה טובה לשיניים, כי השיניים של התנין הם מאוד מאוד דומות לשיניים של הטורפים של הטירקס, למשל. אותו סוג של שיניים גם במבנה. אז כן, אנחנו יכולים ללמוד גם מזוחלים לגבי הדינוזאורים, אבל הצאצאים הישירים הם דווקא הציפורים.
כן?
ולציפורים אין שיניים. למרביתם.
אז לאן נעלמו השיניים של הדינוזאורים? אם הדינוזאור הפך לציפור, היכן השיניים המפחידות?
יפה, אז כל הסיפור שלנו למעשה מתחיל בשן. שן אחת. 1822, רופא כפרי בג'ם גידיון מנטל יוצא לטפל בחולה, רופא נשים, הוא לוקח לכפר את אשתו.
רגע, עכשיו יש קטע דרמטי יותר,
כן.
אז את חייבת שיהיה טוויסט בסיפור
שהוא
יותר דרמטי.
בסיפור, יש.
יש, אוקיי. הוא הולך לבוא... אם אפשר מעט להנמיך את האנדר, אבל רגע, את אומרת שהכל החל בשן אחת.
שן אחת. עכשיו, אפילו...
אפרת, זה נשמע מרתק, לא?
מרתק.
את לא מעניין אותך כלום כבר, את שומעת את זה הרי בבית.
כל הזמן.
את מתפדחת, חי, אמא פדיחות. זה כזה אמא פדיחות?
הם כמו שתיהם, כמו במפץ הגדול, כמו החנונים של המפץ הגדול.
היא גם מגיעה אליכם הביתה, הביולוגית ורד שפירה?
כן.
וואו, אני לא יודע אם זה טוב, זה לא, אני כבר לא יודע מה עדיף.
אתה צריך לראות הילד של ורד.
בקיצור, פסיכולוג או פסיכולוגית בגיל 30? צפוי. אוקיי, אז רגע, בואי נתחיל באמת עם הסיפור הזה של השן.
השן. גידיון מנטל הולך לטפל בחולה, אשתו מוצאת חתיכת אבן שנראית מעניינת.
רגע, מתי זה היה?
1822.
וואו, אוקיי.
ממש לא מזמן. עכשיו, כל האווירה המדעית באותה תקופה היא אווירה מוכוונת גיאולוגיה, מוכוונת מאובנים. אנשים נורא נרגשים מהמדע החדש הזה של מחקר מאובנים, ואשתו, מרי אן מנטל, מוצאת את השן הזאת, את האבן המשונה הזאת, וחושבת לעצמה, אוי, בעלי ממש ישמח לראות את הדבר הזה, הוא באמת נורא מתעניין במאובנים.
עד אז לא ידעו על דינוזאורים, לא שערו?
לא היה, המילה דינוזאור לא הייתה קיימת. כלומר, okay. כבר מצאו שלדים של יצורים גדולים, של יונקים, דמויי פילים באמריקה, כבר מצאו מפלצות ים לחופי אנגליה, אבל עדיין לא היה דינוזאור, המילה לא, באמת לא הייתה קיימת עדיין.
אוקיי.
Okay. עכשיו, היא מראה את השן הזה לבעלה, והוא אומר שלושה דברים. מדובר בלטאה גדולה, אוכלת עשב מסוף תקופת הקריטיקון, הוא צודק בשלושת הדברים האלה, שהוא אומר, הוא צודק לגמרי, לוקח כמה שנים, הם מחפשים עוד ממצאים, עוד מאובנים, עוד שלדים, מצליחים להרכיב איזשהו יצור, והיצור הזה, מכיוון שהשן מזכירה שן של זוחל בן ימינו איגואנה, הזוחל הזה מקבל את השם איגואנודון, היצור הזה.
אוקיי.
עכשיו,
איך קראו לו?
איגואנודון.
איגואנודון.
הדינוזאור הראשון שאי פעם הומצא,
אוקיי.
לפיו גם פותחה, נטבעה המילה דינוזאור, שהמשמעות שלה היא לטאה נוראית, מי שטבע את השם הוא אותו ריצ'רד אורן שנדבר עליו בהמשך, שגם הלך ויש שם המון המון מאבקים ובין מדענים שונים שגונבים אחד לשני את הממצאים שלהם, ויש באמת בז מאוד מאוד חזק לגבי היצורים החדשים האלה שנמצאו. עכשיו, הם מוצאים ערימה של עצמות. ומהרמה של עצמות לפעמים רק שן, לפעמים כמה עצמות ירח.
זאת אומרת, לא מצאו שלד שלם של דינוזאור?
בשלב הזה, כמה שנים אחר כך כבר כן מוצאים, אבל תסתכל כאן על שולחן, יש כאן הרמה של עצמות, מפלסטיק אמנם.
אלה?
אבל איך אתה, ואלה כבר דברים מורכבים יותר, אם אתה מפרק את זה לרכיבים הבסיסיים ביותר, איך אתה לוקח את הדברים האלה ומחבר את זה למשהו שאתה יכול לדמיין יצור בעזרתו?
זו שאלה טובה, אבל לא מצאו שלד של עצמות שנמצאות זו לצד זו?
לא תמיד, לא תמיד, כי השלד מתפרק ברגע שהחיה מתה והבשר נאכל, השלד מתפרק לחלוטין, וגם אם אתה חופר אותו מהאדמה, אתה לא חופר אותו כגוש, אין מה שיחזיק, אין רקמה שתחזיק את כל הדבר הזה.
אוקיי.
ואז מה שהם עשו, הם הלכו אל יצורים בני ימינו, שהם מכירים, שהם יכולים לזהות, והם עושים את ההקבלה ואת הבנייה של השלד על פי יצורים שחיים היום. ובגלל זה, אם אנחנו נחזור שוב לציפורים, לטאות או ציפורים, זה יותר דומה ללטאה, יותר קל okay. לדמיין את זה בתור לטאה, מאשר בתור יונה, למשל. ומכאן גם הצורה הזאת, כל כך אופיינית של דינוזאורים שאנחנו מכירים היום, אף אחד לא באמת יודע שככה זה באמת נראה. זאת אומרת, אנחנו יכולים לשער...
ניסינו פשוט להתאים את, את הממצאים לתבניות שאנחנו מכירים.
נכון. ואותו איגואנודון שיש לו בקצה, בקצה של הציפורן שלו, יש לו מעין עוד ציפורן נורא נורא גדולה, אופיינית, כשמצאו את הדבר הזה, בהתחלה בכלל הרכיבו לו את הציפורן הזאת על האף. כי לא באמת ידעו לאן זה אמור ללכת. זאת אומרת, הם לא ידעו. וזה בסדר.
זה בסדר גמור.
הרבה פעמים, אגב, הם גם לא מוצאים עצמות. זאת אומרת, רוב העצמות שמוצאים, אפילו העצמות הן לא שלמות. זה למעשה פרגמנטס, או חלקים, חתיכות מאוד מאוד קטנות של עצם אחת. כלומר, אפילו את העצמות עצמן, אתה צריך להרכיב מפאזל אינסופי של חלקים.
אז זה נשמע כאילו מדובר בהשערה בלבד. זאת אומרת, אין הוכחה אמיתית לקיומם של דינוזאורים. זאת אומרת, זה נשמע שכאילו, אוקיי, הרכבנו איזה משהו, אבל באותה מידה יכולנו להרכיב יצור שהוא הפוך, עם הזנב על העין ועם חתול על האף.
אז ראשית היום כבר יש...
אפרת, מדובר בהונאה. אין דינוזאורים, זה סתם קשקוש.
גם אני טוענת ככה.
נכון? את בצד שלי. אוקיי.
אז ראשית, אבל היום יש לנו שיטות הרבה יותר מתקדמות בעצם להגיע לעצמות האלה, לראות איפה הן מונחות, וכך למעשה אנחנו יודעים יותר לגבי המיקום של העצמות. ונדבר גם על זה בהמשך, אבל זה שיטות שאנחנו יודעים אותן מתחום הרפואה, אז הן שיטות לא פולשניות, שגם אנחנו משתמשים כדי לצלם את עצמנו. הרי אנחנו לא מפרקים, כשבן אדם חולה או שובר רגל, לא מפרקים אותו ורואים מה הבעיה ובונים אותו מחדש.
אצלנו בקופת החולים, זה הנוהל, זה הפרוטוקול. רגע, אני אצור את השיחה הזו, כי אנחנו קצת נגענו בהרבה מאוד נושאים, אז אנחנו נרגיע גם את מי שצופה בנו בכאן 11 וגם את המאזינים. אנחנו נתחיל בעצם מההתחלה, אחרי שנשמע שיר, נבין מה זה דינוזאור, מה זה מאובן, איך הגיעו לזה, למרות שכבר שמענו חלק מהסיפורים וחלק מהשיטות שבאמצעותם אפשר לנסות ולדמיין לפחות איך נראה דינוזאור. ראינו גם קאקי של דינוזאור. מה זה?
זה עץ מאובן.
עץ מאובן.
ותכף נדבר עליו, כן. זה הוא למעשה...
פחות מרשים מקאקי של דינוזאור.
גם אני חושבת, אבל הוא עדיין מרשים, הוא עץ.
הוא עץ. אוקיי, בואו נתחיל מההתחלה, נמצאות איתנו כאן. דוקטור נעמה חרית יערי, נמצאת איתנו הביולוגית ורד שפירה, ונמצאת איתנו אפרת יערי, בת ה-16, ונציגת הדור הצעיר, שמתעניין בסלפי, בטודו בום, ובחוטלות ובפקסים. סתם, אני כמובן צוחק. בואו נתחיל. די, תודה, זה עובד, יופי. אז בואו נתחיל מהשאלה הראשונה, מה זה דינוזאור? בואו נתחיל באמת להגדיר את זה. אני מבין אגב שאולי שווה להקדים ולשאול את השאלה, מה זה פלאונטולוגיה? Mm-hmm. יש מילה כזאת.
יש מילה כזאת.
אוקיי.
פלאונטולוגיה זה למעשה מדע המאובנים. הפירוש של המילה זה פלאו זה ישן, און זה חיים, חיה, ואונטולוגיה זה תורה, אז זה תורת הדברים הישנים, והכוונה היא כמובן לדברים חיים. זאת אומרת, גם מאובנים של צמחים, גם מאובנים של חיות.
אלה לא רק צמחים ישנים, גם דינוזאורים? גם דינוזאורים. אוקיי, אז זה המדע עצמו או התורה עצמה.
נכון, התורה עצמה.
אוקיי, אז מה זה, איך היינו מגדירים דינוזאור? יפה. הגדרה.
אז קודם כל, הכינונו מראש דינוזאור, הבאנו איתנו כאן לאולפן, מי שצופה בנו יכול לראות דינוזאור. וכמו שאמרתי, כשגידון מנטל מוצא את השן של הדינוזאור הראשון וההגדרה של הדינוזאור הראשון מתהווה, כבר יש יצורים גדולים אחרים. כבר יש, אנחנו מזהים מפלצות ימיות.
כן, הזכר מפלצות ימיות, אני לא כל כך מבין, מה זה אומר, לוויתן?
איכטיוזאורים, פלזיוזאורים, יצורים שהם לא בדיוק דינוזאורים, אבל הם יצורים קדומים אחרים. עכשיו, ההבדל בין דינוזאור לסתם לטאה קדומה אחרת, או לטאות שהגיעו באמת קצת אחר כך, זה המבנה של הרגליים. אם תחשוב רגע על סממית או על תנין, כשהזרועות שלהם, הגפיים, יוצאות מצידי הגוף בצורה מאוזנת לקרקע,
okay,
מקבילה כזה. לקרקע, okay. ואחר כך יורדת כלפי מטה, okay. במין שולחן כזה. אלה לטאות, כמו שאנחנו מכירים היום, זה היה המבנה של הזרועות שלהם. אצל דינוזאורים, מה שאנחנו רואים זה
לא כך.
החיבור של הגפיים, הוא נעשה בצורה ישרה מתחת לגוף, ומה שזה אומר זה שהם יכולים להיות הרבה יותר גדולים מהלטאות. מכיוון שהחוזק המבני של היצור הזה הוא יותר חזק, כי אם אתה תיקח יצור כל כך גדול ותחבר את הזרועות שלו, את הגפיים שלו בצורה כזאת, כמו שולחן, הוא פשוט ייפול למטה, הוא כבד מדי. הדינוזאורים...
כן, מבחינת מומנט ו...
נכון. המורפולוגיה שלהם היא כזאת שהגפיים שלהם מחוברות בצורה ישרה מתחת לגוף, וזה מה שמגדיר בזיאולוגית את היצור דינוזאור. יצורים אחרים שחיו באותה תקופה, היו גם יצורים אחרים שהם יותר לטאות, יותר תנינים.
אז תנין הוא לא דינוזאור.
תנין הוא לא דינוזאור.
והסבר לכך זו ההבחנה שסרטטת כרגע.
נכון. כי בזואולוגיה אנחנו, מה שאנחנו עושים, אנחנו מסתכלים על בעלי חיים, כי ההגדרה הגיעה הרבה אחרי שכבר היו בעלי חיים על כדור הארץ, באו בני אדם והתחילו לקטלג את היצורים האלה לפי מחלקות וסדרות ומערכות, והחלוקה הזאת נעשית על פי מה שאנחנו רואים בעין. וכאן היצורים האלה, הדינוזאור הוא זה של תאה גדולה לתאה. זוחל גדול שיש לו באמת גפיים שמחוברות בצורה ישרה מתחת לגוף.
הבחנה יפה, אגב, משמעות המילה, את כבר הזכרת, מה זה דינו וזאור?
לתאה נוראית, זו משמעות השם.
לתאה ונוראית, קצת שיפוטי.
מאוד שיפוטי.
מעליב.
כי זה לא לתאה.
אפרת, כנציגת הדור הצעיר, את נעלבת. כל היום אמרתם רק סלפי וטודו בום. תתביישי לך. סתם, את נראית לי יותר שקולה ומתעניינת בחומר, נכון? כן. זה כן מעניין.
ברור.
יפה, זהו, חילצנו ממך, ברור.
אבל אוקיי. אפשר, לא אומרים את זה לאמא.
אוקיי, מביך, זהו, אתם קשורות.
מביך נכון. אותה.
אמא, זה מביך. אוקיי, רגע, אז יש לך הגדרה אחרת, דוקטור נעמה אחרית, או שאת קונה את ההגדרה של הביר?
לא, אני קונה הכל.
קונה. אז בואו נעבור לשאלה הבאה, מה זה מאובן? נעבור דבר דבר, הגדרנו מה זה דינוזאור, גם הבנו, הנה, אני, באמת שזו פעם ראשונה שאני שם לב באמת לעובדה הזו, שבאמת הרגליים של הדינוזאור יוצאות ממש מתוך הגוף עצמו, ולא כשולחן כמו אצל תנין. וזה מעניין. מה זה מאובן?
מאובן הוא בעצם עדות בסלע לחיים עתיקים, לחיים שהיו כאן לפני המון שנים.
עכשיו, העדות עצמה היא סלע או שהיא בתוך הסלע?
אז יש לנו שני סוגים של מאובנים, למעשה אפילו אפשר להגיד שלושה, אבל זה שניים נגיד עיקריים. אחד זה מה שאנחנו רואים פה למשל, שהחיה או הצמח עובר, החלק הקשה שלו עובר החלפה, כלומר מינרלים מחליפים את מה שהיה פעם עצם.
זאת אומרת, נשאר מה, שריד או צל במרכאות?
ונשאר למעשה איזשהו תבנית של היצור העתיק.
תבנית של איזה יצור זה?
זה למשל טרילוביט. זהו סוג של כמו חיפושית שחיו לפני יותר מ-300 מיליון שנה. הם נכחדו בהכחדה הגדולה של כדור הארץ שנקראת נמסיס, שבה למעשה נמחו 90% מהחיים על פני כדור הארץ.
מתי זה קרה?
זהו, לפני די הרבה זמן, זה 300 מיליון שנה. כדור הארץ הוא עובר הכחדות גם רגילות וגם מה שנקרא הכחדות המוניות. הכחדות המוניות אנחנו יודעים על 5. הדינוזאורים היא אחת מהן, היא חשובה מאוד,
ומהי ההכחדה שרלוונטית ליצור הזה?
הוא ההכחדה שנקראת ההכחדה הגדולה, הנמסיס, שבה נכחדו 90% מהחיים.
כתוצאה ממה הייתה ההכחדה הזו? לא של הדינוזאורים, אנחנו נאמר הכחדה, למרות שצריך להגיד הכחדה, כל המאזינים שהתקפו אותנו בפייסבוק, תודה לכם על הלוות וכולי, אבל אנחנו מנסים לייצר פוסקה, בבקשה. זה בסדר, אוקיי.
למעשה, אגב, שוב, זה מחקר שדן בדברים שהתרחשו לפני הרבה הרבה מיליונים של שנים. ואנחנו מוצאים ומחפשים וממשיכים לחפש עדויות כדי לדעת מה בדיוק הדבר שגרם להחדה.
לא יודעים.
ואנחנו יודעים, יש לנו השערות. מדענים כמו בדברים אחרים הם מאוד נלחמים אחד בשני בנוגע לסיבה האמיתית להחדה. והיום אנחנו נוטים לומר שזה נאמר שילוב של דברים. פגיעה של אסטרואידים שנדבר על זה.
שאולי גם זה מה שגרם לדינוזאורים להיעלם.
אבל מן הסתם זה היה אירוע שהיה מורכב משרשרת של אירועים. זאת אומרת, הוא יכול להיות שהוא התחיל בפגיעה של אסטרואיד שהמשיכה לשריפות מאוד גדולות, שהמשיכה לחורף גרעיני, מה שנקרא, שלא נגרם בגלל גרעין, אבל נגרם בגלל הסתרה של קרני השמש.
אז לא רק בני האדם מחבלים בטבע והורגים או מחחידים יצורים.
נכון, אבל זה דבר מאוד נכון, ההחדה השישית שאנחנו כרגע לטענת ביולוגים בעיצומה,
okay.
היא החדה שלה בפעם הראשונה אחראי מין שחי פה על פני כדור הארץ, וזה okay. אנחנו.
נשמע לי fair enough.
אבל
זכותנו,
חשוב לציין.
אפרת, האם את בעד החדה של רוב היצורים בכדור הארץ? תגידי שכן. תודה רבה. אם כן, הדור הצעיר מתעניין רק בתודו בום. בושה וחרפץ עם האולפן, תישארי.
חשוב ממש לציין שכשאת אומרת אירוע הכחדה, ואני אומרת הכחדה, הוא לא אירוע, זה לא זבנג וגמרנו, זה משהו שיכול להימשך מיליוני שנים.
20 מיליון שנה, כן.
אוקיי, וואו.
בסקאלה של כדור הארץ, שהיא מיליארדים של שנים, היא אירוע דיסקרטי וקטן. מעניין. אבל היא אירוע, היא תהליך, היא מתמשך בסקאלה שלנו.
התחלנו מהשאלה, בעצם הסברנו מה זה דינוזאור, מה ההבחנה בינו לבין יצורים אחרים שאנחנו מכירים, ואז דיברנו על מאובנים. אמרת שמאובנים זה כמה סוגים של דברים.
בדיוק, אז יש לנו גם מאובנים שהם הטבעה. למשל, עלה או צמח יכול, נגיד, פה יש לנו מאובן של עץ. אז המאובן הזה באמת הוא עבר מינרליזציה והוא עבר החלפה, הוא היום סלע. זה לא העץ שהיה.
אז שהוא נוצרה תבנית בעצם, אוקיי.
אבל יכול להיות מצב שבו עלה ייקבר תחת שכבות סדימנט, ומאוד נגיד שילכו ויערמו והמשקל ילך ויעלה, ואז בסוף כשהוא ייחשף בגלל תהליכים שמתרחשים בכדור הארץ כל הזמן, תהליכי בליה ותהליכים טקטונים, הוא ייחשף לפני השטח, מה שאנחנו נראה זה למעשה את ההטבעה של העלה, על מה ש... על הסלע. אבל... אז יכול להיות לנו גם מאובן כזה. ויש אפילו סוג נוסף של מאובנים, שהוא למשל כשחרקים בדרך כלל, או יצורים קטנים יותר, גם לטאות יש, עומדים, נמצאות על גזע של עץ ושרף.
אז זהו, כי באמת דיברת על הטבעה בעצם בסלע, נכון. אבל אנחנו בפארק היורה או בעולם היורה, או בשלל סרטים שמעיפים אותנו.
אנחנו רואים יצורים משומרים למעשה בענבר.
כן, שממש משומרים. הם עצמם משומרים, ולא רק הצורה שלהם.
ותכף אני אתן לך עוד דוגמה, אבל...
אבל זה קורה? זה באמת קיים בטבע?
זה ממש קורה. השרף הזה של העץ מקיף את החיה השלמה, בדרך כלל.
הם הופכים להיות כלואים בתוך מין ענבר או מה שזה לא יהיה?
בדיוק, השרף עובר החלפה והופך להיות ענבר, והיצור בעצם משומר לנו בתוך חתיכת ענבר הצהבת.
והמיני אסון הקטן הזה עבור החרק הזה, בסופו של דבר, האם אפשר למצוא שם דם עם DNA של דינוזאור? אנחנו בואי נחתור לשורה התחתונה.
אז קודם כל, זה לא כמו שזה מופיע בפארק היורה, ואנחנו נגיע לזה. אבל יש לנו מה שנקרא מאובנים, למשל, של ממוטות שהם קפואים.
וה-DNA עדיין, אפשר לקחת רצועה של DNA, או אפשר למצוא DNA שהוא לא נהרס לגמרי?
אז באמת, העניין הזה של החלפה של DNA הוא משהו שכן מתעסקים איתו המון היום. האם נוכל לשחזר דינוזאור של פעם, ולמעשה מתוך, לשתול חתיכת DNA ממשהו יעתיק שיש לנו לתוך DNA חדש, ולייצר דינוזאור חי. ואנחנו, אני חושבת שאנחנו קרובים לזה היום יותר מאי פעם, אבל עדיין אנחנו...
כמובן שנזכיר שבסדרת הספרים, או בספר, או בסרטים עצמם, זה תמיד מסתיים באסון, הדברים האלה. כי אנחנו מפרים איזשהו איזום בטבע, ויש תמיד אנשים שבורחים בפארקים בצרחות.
קודם כל, אם היה, תדמיין לעצמך חיה אימתנית כמו טירקס או מסתובבת בינינו. מן הסתם הוא לא היה מסתובב בינינו, כי עצם זה שהם ניחדו, אמרתי ניחדו אפילו, אפשר את הקיום, מאפשר את הקיום שלנו היום, זאת אומרת, אבל כן.
אפרת, אם היה פארק באמת כזה, או מקום שבו יש דינוזאורים חיים, האם היית הולכת לשם כדי לראות, הסקרנות עולה על הפחד מהיצורים האלה?
ברור.
זאת אומרת, היית מסכנת את החיים כדי להנות.
וואו, זה מגניב.
הנה, הדור הצעיר, רק סכנות ואופנועים וסלפי ותודו בום. אוקיי, בסדר גמור. אנחנו רוצים לעצור לרגע את השיחה הזו כדי לדבר על ישראל. תמיד מה שמעניין אותנו זה האם יש זווית ישראלית בסיפור, האם יש ישראלים על הטיסה, או האם יש, האם אנחנו קשורים לזה? אז אנחנו יודעים שכמובן העם היהודי היה כאן לפני כולם, זה אין ספק, נכון? המשדר לא הפך לפוליטי כמובן. השאלה אם הדינוזאורים היו לפנינו פה, ואז חלילה, הם יכולים בבוא היום, כשנשחזר אותם, להגיד לנו, חברים, אנחנו היינו פה קודם, תודה רבה, ערב טוב, אופו מפה. אז אנחנו רוצים לדעת האם היו דינוזאורים בישראל, ואם כן, מתי? אם לא, השיחה כמובן הסתיימה ממש ברגעים אלה, אנחנו רוצים לומר... שלום לדוקטור יפתח מזור, עורך ומגיש הפודקאסט פה ושם בארץ ישראל, העוסק בהיסטוריה, מדע ותרבות. בוקר טוב.
בוקר טוב.
אז אנחנו נמצאים כאן באולפן עם דוקטור נעמה חרית יערי והביולוגית ורד שפירה, וגם אפרת יערי, בת כמעט 16, ואנחנו מסוקרנים לשמוע האם היו דינוזאורים כאן בישראל.
אז התשובה היא כן, ואפילו אם לא נהיה קיצוניים ונגיד שאנחנו מתמקדים רק בדינוזאורים, אלא בזוחלים קדומים ענקיים, אז אפילו יותר מאחד,
אוקיי.
שהתגלו במגוון מקומות.
איפה?
בוא נלך על התגלית שאותי הכי מרעישה, והרעישה גם את העולם ואת ישראל לא מעט, במכרה צין שבמעמקי הנגב,
אוקיי.
במחצבה של חברת רותם אמפרט, התגלה לפני בערך 20 שנה, תגלית ממש מרעישה של יצור ימי, זוחל ימי ענק, שקראו לו מיוזוזאוס.
כאן בישראל, בנגב שלנו, בן גוריון, זה פה?
בדיוק, כן, מיוזוזאוס זה מפלטת, מפלטת ימית ענקית באורך של 15 מטר, שהייתה כנראה גורם הטרור הגדול והמפחיד ביותר בים באותה תקופה, לא יודע אם הכי גדול, אבל בין הגדולים. מה שבעצם ראו במכרה זה כמה חוליות שלה שפונות כלפי פנימה. זאת אומרת, ראו חוליות וראו שהכיוון של הכניסה, של הצורה שבה השלד ממוקם הוא כלפי פנימה. זאת אומרת, הראש עדיין לא נחרה, הגוף נחרה. ואז עצרו את הקריאה שם, אורי אסעור, שהיה אז הגיאולוג שהיה אחראי על הקריאה, שם לב לדבר הזה ואמר, תעצרו הכל, את כל הכלים, וכנראה יש פה משהו, הוא קרא לחבר שלו והוא אמר, כן, הראש בפנים, צריך לעצור ולבודד את הממצא הזה מפני שאר המכרה שלא ייפגע. ואז התחילו ככה שם קצת לחשוף אותו, ופתאום התגלתה שן ענקית בגודל של גבי הגלידה, וחשפו עוד קצת ועוד שן ועין, וזה דלף לתקשורת הישראלית ולתקשורת העולמית, והתחילו להתקשר מהבי-בי-סי, מגלי צהל, ממבט, ובאמת התחילו להגיע למקום הרבה מאוד אנשים.
כמובן גם מכאן, בתאגיד השידור הישראלי, שהיה גם אז, אתה חייב לפרגן גם למקום הזה.
נכון.
הסתבכנו. אוקיי.
נכון. ובאמת זה הפך להיות סנסציה גדולה.
רגע, זו הפעם הראשונה שמוצאים משהו שמזכיר דינוזאור כאן בישראל?
לא, וגם מצאו עוד מיוזאוסים קטנים יותר באזור ירושלים, אבל כזה גודל של גולגולת, אחרי שחשפו אותה, אני כבר אעשה ספוילר, הסתבר שהיא גולגולת באורך של 1.5 מטר.
וואו, אוקיי.
אז זה עוד לא נמצא דבר כזה, ובאמת בגלל שכבר היה סכנה שזה הולך להיערס על ידי המון אנשים שהגיעו לשם, שמו שמירה מסביב לקוביית מכרה, ולא נתנו לאף אחד להתקרב, בסופו של דבר שלחו את הממצא הזה לקופנהגן, שם עבדו עליו במשך שנה, בעלות של $1,000,000, כדי לחשוף את הראש היפהיפה הזה של המיוזוזאוס, ואחרי 10 שנים הוא חזר לישראל עם מחא כפיים בטיסה חזרה ושר ונושל ומלחם, ומוקם באוניברסיטת בן גוריון, שם אפשר לראות את זה עד היום.
אז טוב, הכותרת שלנו היא שהיו דינוזאורים כנראה באזור הזה.
כן, שוב, הוא לא דינוזאור בהגדרה סיסטמטית, הוא זוחל ימי קדום. הסיבה שאנחנו מדברים על דינוזאורים זה כי השם הזה נורא ממותג, אבל באותה תקופה הסתובבו זוחלי ענק שהם לא דינוזאורים,
כן,
שהם
אוקיי.
נראים כמו דינוזאורים, וזה ספציפית לא דינוזאור ממש בהגדרה של המדע. אבל דינוזאור בהגדרה של המדע נמצא גם נמצא.
אוקיי.
וזה, אנחנו נחזור לאזור ירושלים, שאמרתי שם שהיה את המיוזוזאורוסים הקטנים, אז שם אמרתי שהתגלו מיוזוזאורוסים, מיוזוזאורוסים הם יצורים ימיים. זאת אומרת, אפשר לדמיין הדינוזאור שנמצא שם הוא לא יצור ימי, אז אפשר לדמיין שהיו שם תקופות שונות של ים.
זאת אומרת, היה ים בירושלים, הנה אנחנו מדברים, זו שנת ירושלים, נכון? מציינים 50 שנה לאיחוד העיר, והנה אנחנו מגלים שגם היה ים בירושלים, והיו שם דינוזאורים.
כן, רק שצריך לדייק שהתקופה הזאת, שזה בדיוק התקופה שאבני הכותל התחילו לשקוע, מי שלא יודע ומנשק את אבני הכותל, הוא בעצם מנשק המון שלדים של בעלי חיים ששקעו בים, כי טוב, מזה...
אל תבאס, אל תבאס, אנשים באים לשם, מבקשים בקשות.
נכון, אבל זה ערימה של שלדים, והשלדים האלה...
אבני הכותל הם בעצם עשויים משלדים של בעלי חיים קדומים?
כן, בדיוק. עכשיו, מדי פעם, בעיקר דרך אגב יצורים מיקרוסקופיים, כמו עצות צורניות, או אפילו גם שבלולים קטנים, אבל מדי פעם... מתאבן לו איזשהו יצור גדול, ומה שנשאר זה השלד, וכמו שאמרתי, מצאו באותה תקופה בים הזה שקראו לו ים טטיס, שהיה מעל ירושלים, את השלדים של המיוזוזאורוסים הקטנים, אבל מה שהפתיע, שהממצא של בית זית, שם נמצאו הממצאים של הדינוזאור היחידי בהגדרה של דינוזאור, הממצא של בית זית הראה שהיו שם גם דינוזאורים יבשתיים.
כמו, מי למשל ביקר שם, או היה שם, או בילה שם?
לפי הערכות החוקרים מדובר באלפרוזאורוס, וזה דינוזאור דמוי יען, בגובה של 2 מטרים, אורך של 4 מטר, הוא דינוזאור יחסית קטן, הולך על 2, שהיה כנראה גם אוכל קול, ומה שהתגלה שם זה לא שלד שלו, אלא עקבות. והנה, יש לנו, הייתה ידיעה שבאזור הזה היה ים, אבל פתאום מוצאים עקבות. מה זה אומר? שהים כנראה נסוג באיזושהי תקופה, ובאמת היה חוף בירושלים.
טוב, תשמע, אתה מטיל כאן פצצה אחר פצצה, אבל יש לנו כמה כותרות שהצלחנו לחלץ כאן. קודם כל, כן היו דינוזאורים, ואתה אומר שלא רק דינוזאורים. זאת אומרת, יש פה עוד הבחנה בין דינוזאור ליצורים אחרים, שהיו מפלצות. כן, זה נשמע משהו מיתולוגי, אבל לא.
בואו נגיד שהשם שלהם, בואו נתן לך דוגמה לכמה יצורים נוספים שהתגלו בארץ.
כן.
השם שלהם, זה נראה כמו דינוזאור, זה נקרא כמו דינוזאור, רק ניואנס קטן, זה לא בהגדרה של האבולוציה דינוזאור. למשל, נוטוזאורוס, זה טורף ימי, מאוד נחמד, עם גוף וצוואר מאורחים, רגליים קצרות, שיניים חדות ובולטות, שהתגלה בארץ. מי שזוכר את פנטסיה של וולט דיסני, אז הוא מופיע שם ככה לכמה שניות. התגלה בארץ גם ספרוזאורוס, שזה סוג של יצור ימי. שוב, קודם זה לא ממש דינוזאור, וגם זה לא ממש דינוזאור, אבל זה זוחל ימי, שהשרידים שלו התגלו בעולם אך ורק בישראל ובמצרים. וגם סימוזאורוס, שזה טורף ימי גדול שהתגלה בארץ. ועוד דבר מאוד יפה ומעניין מבחינת המורפולוגיה, המבנה של הגוף, זה טניסטרופאוס. שטניסטרופאוס הוא יצור שדומה מאוד לדינוזאורים השמנים האלה עם הצוואר הארוך.
רק שהוא מלאים, קצת יותר קטן.
מלאים. והוא גם חי בים וגם יכול לצאת מהים. והצוואר שלו עוד יותר ארוך. זה משהו מאוד מאוד מרשים.
טוב, אז זה מרתק, וגם אומר משהו על המקום הזה. מסתבר שלא היינו פה הראשונים, כנראה שהיו יצורים לפנינו, והיה פה מפחיד גם אז. אוקיי, אני רוצה להודות מעומק הלב לדוקטור יפתח מזור, עורך ומגיש הפודקאסט פה ושם בארץ ישראל, עוסק בהיסטוריה, מדע ותרבות. תודה רבה לך על השיחה הזו.
תודה לכם.
טוב, אנחנו נשמע שיר ואז נרגע משלל היצורים שתוארו כאן. מסתבר שלא רק דינוזאורים. זה כאילו אוהבים לנופף בשם הזה כי הוא מותג כמשהו סקסי במרכאות או מגניב או מעניין, אבל היו עוד.
הוא באמת סקסי ובאמת מגניב.
כן, אבל היו עוד יצורים מפחידים לא פחות, גדולים, עצומים, קצת אחרים.
עדיין אני חושבת שהצפיפות של השלדים והצפיפות של הממצאים בארץ, לצערנו הרב, אני אומרת את זה, היא מאוד נמוכה. זאת אומרת, הייתי מעדיפה להיות ילדה כמו מרי הנינג, אולי בחופי...
מיד נבין מה היא אותה ילדה, נדבר על זה מיד. אנחנו בספיישל דינוזאורים, אבל אנחנו רוצים כרגע לעצור את ספיישל הדינוזאורים הזה, כי חדה על האולפן בדרך לא דרך. הגברת גיל מרקוביץ', גיל כמדי שבוע מגיעה לכאן, כי היא מגישה תוכנית מתחרה, המעבדה. היא רוצה ברוב חוצפתה לקדם את התוכנית שלה, שכמובן אף אחד לא מאזין לה, ולכן היא נאלצת להשתמש בנו, כדי להתחנן שתאזינו לה בושה וחרפה.
כל כך שמחה שפתחת עם זה, אתה יודע, דודו.
אוקיי, אז את מגישה ועורכת התוכנית המעבדה כל יום ב3 בצהריים, בכאן תרבות. תוכנית באמת, עכשיו לרגע של רצינות.
זה קורה לך?
לא. אבל כפול, אולי לומר, סתם, הכל טוב. אבל תוכנית שהיא מרתקת, לא?
כן, אז אני רוצה להרגיע אותך. אני ידעתי שאתה איכשהו תעלה שוב את הנושא הזה שאני מתחרה בך, אז חשוב לי להגיד לך...
לא, בים, בכל הצוות כאן.
בכל הצוות. כולם פה...
תראי, כולם שונאים אותך.
כל המשכורות של כולם, בוודאי, בוודאי.
אדם זנו, צאי מכאן.
אז אני אומר לך שבאמת בעוד אתה מארח חוקרים וחוקות מתחומי המדע המדויק ומדעי החיים, אני באמת מארחת גם את זה, אבל גם מתחומים של מדעי הרוח ומדעי החברה, ולכן הצעת הערך הכל כך שונה הזו יכולה לבשר לך שאנחנו לא באמת מתחרים. אתה יכול,
רגע, מה זה אומר? מה
ההבחנה? לנוח בשלום. ההבחנה היא שבעוד שזה פשוט פקולטות, תחומי מדע שונים, לא, לא, תחומי מחקר שונים.
ודאי שמדובר בבניין שונה וקפיטריה שונה, אבל מה זה אומר מהותית?
ותורם שונה של
הבניין.
מהותית זה אומר שמדעי החברה, מדעי הרוח, חוקרים,
זה לא באמת
מדעים,
הרי אנחנו יודעים שזה לא מדע, פסיכולוגיה זה לא מדע.
משפטים,
זה מדע,
סוציולוגיה,
היסטוריה. את יודעת מה, באמת באת לקלל ויצאת בושה וחרפה.
אוקיי, ועכשיו אני אספר לך על דבר נוסף שאתה בטח מכיר מקרוב, הומור.
כן, מתפרנס מה...
מתפרנס מה... שטות הזו. אז ככה, אני אסביר לך שהומור, ויש לי שלושה פרקים על זה, ולכן אני משוחחת איתך על זה, הומור מסתבר, יש לו כל מיני הסברים היסטוריים ללמה אנחנו בוחרים ובוחרות להשתמש בו. הרבה פעמים אנחנו גם שואלים את השאלה באיזה מצב, באילו תנאים אנחנו משתמשים בו, זה לא כזה פשוט. החוקרת שהגיעה אליי לשלושה פרקים בעצם התחילה בכלל מלחקור יצירתיות. איך זה התגלגל להומור? היא גילתה שיש קשר בין הרגעים שבהם אנחנו חווים חוויה שלילית לבין כמה מידת היצירתיות שאנחנו מוציאים ומוציאות באותו רגע. אז אם אנחנו נגיד, אני אראה לך תמונה של משהו כמו בלונים, אתה פשוט, אני אתן לך משימה לתת לי כותרת התמונה הזאת, כנראה שארבעתנו כאן באולפן, אנחנו נותנים כותרת די דומה, משהו כמו בלונים או יום הולדת, משהו כזה. אם הייתי מראה לך קבצן או איזושהי תמונה קצת יותר עצובה ושלילית שמעוררת רגע שלילי, כנראה שארבעתנו היינו נותנים כותרות שונות, ומה שהם מצאו במחקר, כן. זה שהכותרות מנסות להסביר את התמונה. בעוד בבלונים, אנחנו פשוט רואים בלונים ואומרים את מה שרואים, קבצן זה לא משהו שאנחנו קל לנו להגיד אותו, אנחנו נסביר. מישהו שנלקח ממנו משהו, מישהו שמרגיש רע לגבי זה שאשתו עזבה אותו.
קבצן זה הומלס?
כן.
לא, כי מקבץ נדבות. קראו לזה קבצן בשנות ה-70-80 וזהו, התחלנו לקרוא את
זה התפקיד שלי, אני פה...
נציגת ההיסטוריה. רגע, אבל סקרנת בקשר להומור, האמת שזה נשמע מאוד מעניין, ולא רק שזה מעניין, לדעתי אף נגנוב לך את הרעיון וגם אנחנו נעסוק בהומור, כי התהליך הוא מכאן לכאן והפוך.
ועכשיו, משל, מה שאת צריך להוכיח, הנה מי שמתחרה במי, הנה מי שגונב למי הייתם.
אנחנו רואים בכל תוכנית כאן בתאגיד השידור, כולל רדיו רקע ומורשת, כולם מתחרים שלנו.
קר okay. פורה
אבל,
לרעיונות.
אבל זה מרתק הומור. מה נכון. גיליתם על הומור? יש תובנות ששווה אולי לשרוף פה? ספוילר?
ודאי. אני למשל אספר לך, ספוילר די מעניין, שיש גילו שיש פער בין הכמות, פער כמותי, בין הכמות שבה הגברים משתמשים בהומור, לבין הכמות שבה נשים משתמשות בהומור בארגונים. תחילו לשאול את השאלה למה.
מה זה אומר?
זה אומר שאתה באולפן כאן, אנחנו בארגון שלנו, נכון? זו העבודה שלנו, אתה באולפן, אתה משתמש הרבה מאוד בהומור, נכון שזו גם הצעת הערך שלך באופן אישי, אבל אתה משתמש הרבה בהומור.
התחייבתי חוזית.
אני אספר אבל שאתה עושה את זה גם מחוץ למצלמות ולמיקרופונים, אז אולי זה כן אומר משהו עליך. ואני נגיד משתמשת פחות בהומור. עכשיו אנחנו יכולים לשאול על זה המון שאלות. האם זה משום ההבדל המגדרי בינינו, גבר ואישה? האם זה משום ההבדל המעמדי בינינו, הקריין הראשי, המגיש הראשי של התוכנית, לעומת מתארח בחמש דקות פינה, למה זה קורה?
את טוענת שיש בינינו הבדלים מעמדות, אני כמובן לא מסכים, ובכל זאת סלקו אותה מפה, את המנחה האזוטרית הזו. לא, אבל יש אנשים אבל שבמהות שלהם, בלי קשר למגדר שלהם, כל ניסיון להדביק, יכול להיות שזה מעניין כן לעשות הקבלה, אבל יש כאלה שהם נוטים להיות מצחיקים או מצחיקות, ויש כאלה שלא, זה לא בהכרח קשור לעובדה שאתה גבר או אישה, לא?
נכון, אבל אולי זה כן קשור לעובדה שאתה הבוס או הקולגה.
אגב, אני יכול להרגיע אני לא הבוס, למרות שאני נשמע, לא, אבל באופן כללי, לא כל מי שהקול שלו נמוך הוא בוס, את יודעת, אנחנו שנינו עובדים פה, לא?
לא, ברור, אני רק מסבירה שכשיש איזשהו הבדל מעמדי בתוך ארגון, כשיש איזושהי היררכיה, מגלים שהבוס מרשה לעצמו לתת יותר ביטוי להומור.
ודאי, כי הוא חושב שיצחקו, כי הוא חושב שזה...
יכול להיות, אז יש, אנחנו מדברות בתוכנית גם בעצם על הסיכון, והשאלה היא,
האם את צוחקת רק אם מישהו מספר בדיחה והוא מעלייך בהיררכיה?
זאת גם שאלה, זאת גם שאלה, אבל השאלה הנוספת היא למה זה קשור למגדר, משום ש 96% במשק הם עדיין, במקצועות בכירים הם עדיין גברים, מנכ"לים, משווה דירקטוריון, 96%. זה נכון לשנת 2015 או 16.
לדעתי זה נכון ל-1542.
ולכן יש גם פה דינוזאורים באולפן.
שוב, סטטיסטיקה לא מעודכנת.
אולי יש דברים שלא השתנו.
תראי מה קורה כאן באולפן הזה. חוקרות, דוקטור, ביולוגית, אנשים...
וטוב מאוד שכאן תרבות מנגישים את זה, שיש חוקרות מוצלחות גם בתחומים האלה, אבל אם תבדוק...
לרגע לא חשבנו על זה, פשוט הבאנו אנשים חכמים או נשים חכמות שיעזרו לנו...
אז בוא אני אספר לך שמה שמשפיע על הבחירה הזאת יכול מאוד להיות גם העובדה שהעורכת של התוכנית היא ענת, היא אישה, ולכן זה יכול מאוד להשפיע על הבחירות שלה.
מדובר בגבר ענת דברי.
בכל אופן, זהו, זה באמת הקשרים המעניינים, בין יצירתיות להומור, למגדר, לארגונים, להיררכיה, כל הדבר הזה הוא דבר מעניין, יש אפילו שמשווים הומור לעקרון ההכבדה בטבע, שאומר שאנחנו ככה מאמיסים על עצמנו איזשהו סיכון, לוקחים על עצמנו סיכון.
הקשר בין הומור לעקרון ההכבדה, עקרון ההכבדה הוא אותו עיקרון שבמסגרתו למשל טווס, נכון, יש לו זנב כבד וכולי, משהו שישראלי גילה. אבל רגע, מה הקשר בין הומור לעקרון ההכבדה? סקרנט? את יודעת מה? סקרנט, אבל רק במסגרת התוכנית הזו, את צריכה פינה, לא תוכנית, תקשיבי. את צריכה, צריך לשלול ממך את התוכנית.
כן, אוקיי, בסדר.
תעשי פה פינה.
תדבר על זה עם הבוס, נו. תעשה את זה בהומור, זה ירוויח לך יותר.
הבוסית. רגע, אוקיי, מה הקשר?
עקרון ההכבדה את יכולה לקשור גם לדינוזאורים.
כן?
כן, כן.
אז אולי, רגע, רק תסבירי מה הקשר להומור, ואז באמת נסביר מה הקשר
לדינוזאורים. אז יש שאומרים שעקרון ההכבדה בטבע, כמו הטווס, דוגמת הזנב הבאמת מוגזם הזה, שמקשה עליו להתנועע ולזוז, יש לו איזושהי מקבילה בעולם המין האנושי, כשלמשל אנחנו בעצם מסתכנים באיזושהי סיטואציה חברתית לא פשוטה. אנחנו אומרים משהו שאנחנו חושבים שיכול להצחיק, וזה אומר משהו על ההבנה שלנו את הסיטואציה.
זאת אומרת, עדיף היה לשתוק באותה סיטואציה.
לא בטוח, כי אם בסוף הצלחת להצחיק,
נכון.
אנחנו רואים שיש לזה רווח
יפה.
מאוד מאוד גדול. מאוד אתה יפה. נתפס כחזק יותר, מוצלח יותר, אתה נתפס כבעל אינטליגנציה
אמיץ,
רגשית
ודאי.
ואמיץ, נכון? אגב, יש מחקרים שמראים, וזה מעניין, שגם אם הבדיחה שלך או שלך לא הייתה מצחיקה, עדיין הרווח שהשגת בזה שניסית חברתית, עלה.
מהופעות סטנדאפ שלא עובדות, אני יכול להגיד לך שזה לא, נכון?
אולי בהופעות סטנדאפ זה...
לא, אבל האמת שבאמת הצלחת לסקרן, אני מודה שכשנכנס לכאן, כמובן הייתי מלא בזלזול ובוז, והנה יצאת... לא, זה באמת הבאת כאן נקודה מעניינת. אגב, עקרון ההכבדה מופיע אצל דינוזאורים, אנחנו 3 דקות לפני סיום. יש דבר כזה? היו דינוזאורים עם נוצות כמו זנב הטווס וכולי?
ממש, האמת שזה התחיל מהמחקר על הטריסרטופס, על הקרניים שלו. למה הקרניים שלו בעצם פונות קדימה. הרי אם הוא יילחם בטירקס, אז הטירקס ייפול על הראש שלו, וברור שלו, הוא לא רוצה את כל הטונות האלה ממש על הראש שלו, זה לא דבר חכם. מזה התחיל המחקר, אבל הוא הלך גם לכיוונים אחרים, והיום אנחנו יודעים חושבים, שוב, שכנראה הזכרים באמת היו עטופי נוצות מאוד צבעוניות כנראה, כמו הטווסים, וגם הקרניים האלה, בדומה נגיד למוס או רעמים, ככל שהם היו גדולות יותר, אז זה נתן להם, זאת אומרת, אמנם היו צריכים לשאת את זה על ראשם, וזה לא שימש למלחמות,
אבל
אלא...
אבל זה בדיוק עקרון ההכבדה, לא לצורך מלחמה, אלא
לצורך...
כדי להגיד, הנה, למרות בדיוק. הדבר הזה אני שורד.
בדיוק.
אפשר להגיד שעקרון ההכבדה מגיע מהרגע שיש יצורים, שיש להם עיניים, ויש להם עניין של בחירה, של בן זוג, ועניין של מבנה חברתי, יש גם עקרון ההכבדה, כי ברגע שיש לך מה להרוויח, ונגד מי להראות את זה, יש עקרון הכבדה.
די מדהים. אצלנו בני האדם כן יש את עקרון הכבדה. לדעתי, כל מי שקונה רכב, למשל, ב500,000 שקל, זה כאילו להגיד, יכולתי לרכוש רכב ב100,000 שקל, אבל הנה אני מכביד על עצמי, ובכל זאת לא קורס כלכלית, ואז הם קורסים כלכלית. וזה הסוף. טוב, אנחנו בעצם בדקה וחצי לפני סיום השעה הראשונה, אז הנה מיד נשמע את האנדר המוסיקלי המרגש שלנו. תודה רבה. נודה לכל מי שנמצא כאן באולפן ולכל מי שעמל על השידור הזה. קודם כל, תודה רבה לגיל מרקוביץ' שמגישה ועורך את התוכנית המעבדה בכל יום ב3:00 בכאן תרבות. כל יום זה המון, אה?
זה טירוף.
זה ממש טירוף. אבל כל הכבוד, ואת נקודות מסקרנות. שמי, הצלחת להפתיע אותי, ואני לא בעדך. אוקיי, בכיף. אנחנו בספשייל דינוזאורים. את עושה משהו שקשור לדינוזאורים בחופשה?
חס וחלילה.
ובכל זאת, זאת אומרת, את לא עוסקת בשום מדע וידע?
היינו עכשיו מוזיאון של הדינוזאורים.
זאת אומרת, אמא שלך הכריחה אותך להיות במוזיאון של דינוזאורים, כי את ביתה של דוקטור נעמה חריטי ארי, זה נכון?
זה נכון.
יש קשר, ואנחנו היום בספיישל דינוזאורים מרתק, עסקנו בקרבה של הדינוזאורים לעופות, קצת נגענו בזה, אבל הבנו שיש הבחנה ברורה בין תני למשל לבין דינוזאור, למרות שאנחנו מקשרים איכשהו בראש, הם נראים לנו דומים, או לפחות אנחנו חושבים שהם דומים, אולי במרקם, בצבע.
יש מאפיינים דומים.
יש מאפיינים דומים, אבל עדיין המבנה עצמו, הייתה כאן הבחנה מרתקת בקשר למבנה. השונה בין דינוזאורים לבין תנין למשל, מיד נעסוק בשאלות איזה צבעים היו להם, האם בכלל אפשר לדעת ממה הם נכחדו. צוות התוכנית הוא אבי שמאי, ענת רחל אורי, הטכנאי שלנו הוא טל ברלינסקי. תודה רבה למאפרת דניאלה בן יאיר, ותודה רבה ליגאל שפירה שממשיך ללוות את השידור הזה. הוא כבר נקפוץ לאחת השאלות הראשונות שרצינו לעסוק ולא הספקנו לעסוק בשאלה הזו. איך יודעים איפה לחפש דינוזאורים? האם כל אחד מאיתנו יכול למצוא? הבנו בשעה הקודמת שהיו דינוזאורים כאן בישראל.
נכון.
אז האם כל אחד מאיתנו יכול לצאת לחצר, או לחורשה קרובה, או לאתר בנייה, לחפור, למצוא דינוזאור, ולשוב הביתה?
הלוואי. אבל לא בכל מקום, וזה תלוי, צריכים תנאים מאוד מסוימים כדי שבעל חיים יחליט למות דווקא במקום שבו באמת יש תנאים שמאפשרים לעצמות שלו, לשיירים שלו, להפוך למאובן. הסיכוי הזה הוא די נמוך. זאת אומרת, אם יצור מסיים את חייו על פני הקרקע, ויצורים מפרקים טבעים בטבע, מפרקים את גופתו, הוא לא יתאבן, הוא צריך ליפול לאיזושהי ביצה, להיות מוקף בסביבה שתקיף אותו, שלא תאפשר ליצורים החיים האחרים לפרק אותו, ולהתאבן, להחליף את היסודות שבתוך הגוף שלו, עם יסודות מינרליים שנמצאים באדמה, ולהפוך להיות מוקף.
אבל זה גם נכון לגבי, בקשר לעצמות שלו?
כן, הוא צריך להיקבר מהר מאוד, המהירות פה היא גורם אחר.
העצמות לא שורדות לאורך
גם העצמות למעשה עוברות החלפה ומתאבנות, ולכן
אתה יכול להרגיש שבתופר הזה שהוא מאוד מאוד כבד. עכשיו מדובר בציפורן. ציפורן זה לא חומר כבד, אבל כל החומרים, כל היסודות שהרכיבו את הציפורן הזאת, היסודות האורגניים, הוחלפו במינרלים מהאדמה, ועכשיו מדובר באבן שיש לה את הצורה של החומר האורגני הטבעי שהיה חומר חי לפני כן.
זה לא ממש ציפורן, או איך שלא נקרא לזה.
זה מאובן.
זה מאובן.
מאובן, אוקיי.
זה לא עשוי מאותו חומר שזה היה, זה כבר לא,
אז בתור התחלה כדי,
זה כבר לא קאפי. זה, כן. זה כבר סלע.
כן, זה משהו שמזכיר. אוקיי.
עכשיו, כדי למצוא את המובן, אתה צריך קודם כל להגיע למקום שבאמת היו בו פעם את התנאים שיאפשרו לבעלי חיים לעבור את התהליך של מאובן. לגבי האם כל אחד יכול למצוא, אז למעשה הפלאונטולוגים הגדולים ביותר בהיסטוריה היו ילדים.
ילדים?
הפלאונטולוגית הגדולה הראשונה שאנחנו מדברים עליה, מרי אנינג, בשנת 1812, כילדה בת 11, היא מטיילת על החוף בליים ריג'ס, החופים של דורסט באנגליה, והיא מוצאת על החוף, שזה חופים שהם עשוי מצוק, שעשוי מאבן גיר, שהיא בגדול הרימה של יצורים חיים, שעריות של יצורים חיים, והחוף הזה, הצוקים, מצוקי הסלע הגירי הזה נשברים מהגלים שמתנפצים עליהם כל הזמן, וחושף שכבות של סלע בתוך הצוקים האלה. היא מוצאת את האיכטיוזאור הראשון, שזו מפלצת ימית עצומה, אומנם לא דינוזאור, אבל כן זוחל ימי קדמון שחי באותה
זה
תקופה.
אז כן זוחל ימי עצום, לא דינוזאור.
לא דינוזאור, נכון. מכיוון שהגפיים שלו מחוברים, כמו שאמרנו קודם.
כמו תנין יותר.
הגפיים
יוצאות מהצד כזה, ולא מלמטה.
מהגפיים מהצד, אבל לא תנין. זאת אומרת, זה איזשהו מין בלון כזה, שיש לו זרועות לצדים, כמו שנאמר קודם, כמו היצור הזה מפנטזיה, עם המעין סנפירים, רגליים, גפיים לצדדים, יותר כזה דבר. היא מוצאת את הפלזיוזאור הראשון, היא מוצאת המון המון יצורים.
בת כמה היא הייתה?
היא הייתה בת 11.
בת 11, אפרת יערי, את בת כמעט 16. מה את מצאת עד עכשיו? עד עכשיו התבטלת כל היום באייפד, באייפוד, באייפון, כל היום משחקים ופרוט נינג'ה. תודו בום ותודו בום. את רוצה להתנצל אגב על זה שלא מצאת שלט של דינוזאור, או שאת לא מרגישה את זה?
סליחה, אמא.
סליחה, אמא. אוקיי.
האמת שהיא גם מרכיבה, אין לה למעשה ידע פורמלי. היא מלמדת את עצמה, והיא מרכיבה בסבלנות אינסופית מחתיכות, כמו שאמרנו, של מאובנים מאוד מאוד קטנות. היא מרכיבה יצורים מופלאים, ואפשר לראות את המאובנים שהיא הרכיבה ב-Natural History בלונדון. יש מאות של ספסימנים יפהפיים. יש להם עוד, אגב, עוד במחסנים, בארכיונים למטה, אבל הם מציגים כמויות עצומות. אתה רואה, אתה לא מאמין שזה...
וחשוב להגיד שלא תמיד שלד של דינוזאור שנמצא במוזיאון, לא תמיד הוא מורכב כולו מאותו
פרט.
כלומר,
מדובר במרמה, זה פאזל שמרכיבים מכמה
בעצם? לפעמים, כי לא תמיד כל העצמות התאבנו באותה צורה. לא תמיד אתה מוצא את כל היצור השלם.
נו, אבל זו הונאה, ממש.
בשיטות שיש לנו היום, אגב, אנחנו יודעים למשל לזהות חלקים, נאמר, של מאובן, ובשיטות היום מה שאנחנו עושים זה אנחנו למעשה מגבסים את כולו, קצת אפילו עם דבק נוזלי את החלק שכבר נחשף, אבל כולו עובר התגבסות, וגוש, אפילו גושים מאוד מאוד גדולים של כמה טונות, מועברים למכשירים כמו MRI בבתי חולים גדולים.
לכן יש תורים.
או MRI של מטוסים, של בוינג למשל עשו MRI לדינוזאור גדול.
MRI של מטוסים?
כן, משתמשים ב-MRI כדי למצוא faults, למצוא סדקים בגופים של מטוסים.
לא ידעתי, אוקיי.
אז בין היתר השתמשו בפעם ב-MRI גדול שכזה, גם לנסות לראות מתוך גוש של סלע, מה נמצא בתוכו מבלי לחפור אותו, זאת אומרת, מבלי להרוס, כדי לנסות באמת לראות את החיה השלמה ולדעת באמת איזה עצמות היו קשורות לאותה חיה שמתה שם, וכמובן העצמות ברגע שהחיה מתה הן קצת עוברות תנועה או תזוזה עם הקרקע.
אם אני רוצה בישראל לראות עצמות של דינוזאורים, איפה אני יכול לראות? יש מקומות שבהם זה מוצג כרגע?
במוזיאון.
כן.
איפה?
גם...
לא.
ויש לזה סיבה.
תרם.
יש לזה סיבה.
כי מה?
כי התחלנו לדבר על שמירי אנינג מצאה באמת את האיכטיוזאורים הראשונים שלה כשהייתה בת 11. ואת זה היא עשתה לחופי, בוא נאמר, הבית שלה. זאת אומרת, במקום שבו היא גדלה. גם ילד שגדל במונטנה או בוויומינג, הלך בשדה, סביר להניח שאם הוא רץ ונפל או קשל על סלע, זה היה מאובן של דינוזאור. כי אלה שדות הרג, או נאמר שדות קבורה של רבים מהדינוזאורים שאנחנו מוצאים. היום אגב יש שדות קבורה של דינוזאורים שמוצאים מאות ביום בסין.
במחצבות.
במחצבות, כי כמו שאמרנו צריך תנאים מאוד מסוימים כדי שייווצר מאובן. בארץ שמענו את תפתח אומר, מדינת ישראל הייתה באזור שכולו היה מכוסה בים, בים טטיס. ולכן התנאים פה הם לא כאלה שמאפשרים לנו למצוא דינוזאורים. מסיבה זאת, יכול להיות שמשה היה צריך לקחת אותנו מעט מערב היותר.
כן, שוב טענות נגד התנך.
מונטנה.
אנחנו רוצים לדבר על עוד עניינים שקשורים בדינוזאורים. נתחיל אולי מתקופות, אנחנו מכירים את הסרט עולם היורה או פארק היורה. מה זה אומר יורה? זו תקופה ספציפית?
כן. זה יורה, אגב ראינו את זה רק עכשיו, שזה על שמם של הרי היורה. בגבול שווייץ-צרפת.
יש הרים כאלה?
אז אוקיי. יש הרים כאלה, אבל תקופות גיאולוגיות בעיקרון הם למעשה נקודות בזמן. הדינוזאורים שלטו בכדור הארץ למעלה מ-200 מיליון שנה, בערך 200 מיליון שנה, ומסו את זה על פני מספר תקופות גיאולוגיות.
200 מיליון שנה, רק לשם השוואה, כמה זמן בני האדם נמצאים?
3 מיליון.
כן, כלום.
אוקיי.
ממש כלום.
ממש אנחנו... עוד, רחוקים מאוד מלשלוט בעולם כפי ששלטו הדינוזאורים.
אז 200 מיליון שנה.
כן, אז למען הפשטות, כשאנחנו, נגיד היום אתה אומר, שוב, זה תלוי בצעדי הזמן, אבל אתה אומר, אני חי במאה ה-20, כבר במאה ה-21, אז כשאנחנו מדברים על תקופות גיאולוגיות, נוח לנו לחלק אותם לשמות מאפיינים, והדינוזאורים באמת שלטו בתקופת היורה, אבל גם בקרטיקון, שהיא קודם לתקופת היורה, וגם
אחרי,
בטריאס.
הטריאס אחרי, קרטיקון אחרי.
גם קודם בקרטיקון וגם בטריאס אחרי.
לא נורא, אנחנו לא נזכור את זה.
לא, ומה שחשוב זה שההכחדה שלהם, אנחנו מוצאים את אותה שכבה שבה אנחנו מוצאים עדויות לפגיעה של אסטרואיד בכדור הארץ, בגבול שבין שתי שכבות, אנחנו קוראים לזה ה-KT boundary, גבול ה-KT, הגבול בין הקריטיקון לשלישון שהגיע אחרי.
את בעצם גם קצת רומזת שיש קשר בין התקופות השונות לבין השכבות פיזית בקרקע, נכון?
ממש, חייבים לחזור כאן לגידיון מנטל, אתה זוכר בהתחלה שאמרנו שהוא מצא שן ואמר שזו שן מתקופת הקריטיקון, אז מאיפה הוא ידע שזה מתקופת הקריטיקון? עכשיו, יש חשיבות, אם תחשוב על דברים שנערמים אחד על השני בכדור הארץ, אז אתה יכול לדמיין שכבות של יצורים חיים, וההבנה שיצורים קדומים יותר יהיו בחלק התחתון יותר, בשכבה נמוכה יותר, ויצורים חדשים יותר יהיו בשכבה העליונה יותר, הביאה לזה שהבינו שיש איזשהו סדר של דברים, הביאה את ההבנה שהיו הכחדות של יצורים שפתאום מופיעים ונעלמים, ואנחנו מוצאים אותם בשכבות סלע מאוד אופייניות, ולשכבות סלע האלה אנחנו נותנים את השמות הגיאולוגיים ומחלקים ככה את כדור הארץ לתקופות גיאולוגיות. בתקופה מסוימת ניתן למצוא באמת טרילוביטים, אבל טרילוביטים פתאום נעלמים. אז לשכבה הזאת יש שם. עכשיו, הדינוזאורים שייכים לעידן המזוזואיקון, שמחולק לשלוש תקופות עיקריות, כשההבדל ביניהם בפרינה גיאולוגית זה שבתקופה הראשונה כל היבשות מאוגדות ליבשת אחת שנקראת פנגיה,
זו אותה יבשת ש...
יבשת על.
יבשת כן, על, שמכילה את האחד, כל okay. היבשות. הדינוזאורים מתחילים בתקופה הזאת, הם יושבים בעיקר באמת על, על האזורים החיצוניים של היבשת הגדולה הזאת. בתקופה השנייה, זאת תקופת הטריאס. אחר כך מגיעה תקופת היורה, וביורה היבשת הגדולה מתחלקת לשתי יבשות עיקריות, לאורסיה וגונדואנה, ושם יש לנו דינוזאורים אחרים כבר. מדובר על מיליוני שנים, זה לא משהו שקורה כאן ועכשיו, זה קורה לאט מאוד, אבל זה מחלק לנו, במונחים גיאולוגיים, זה משהו שאפשר לחלק אותו לתקופות, והתקופה השלישית היא תקופת הקריטיקון, שבה כבר יש חלוקה ליבשות קצת יותר דומה למה שאנחנו מכירים היום, ושם שוב יש דינוזאורים שהם בכלל אחרים. כך שהרבה מאוד פעמים אנחנו רואים בסרטוני דינוזאורים שטירקס טורף סטגוזאור, זה עם השפיצים על, על הגב.
כן,
וזה בכלל לא אפשרי.
משולשים כאלה.
כן, יש משהו כמו 130 מיליון שנה בין הקיום של ה... בין שני המינים, כך שהם לא נפגשו מעולם.
אבל זה מצטלם טוב.
זה מצטלם מעולה.
ואגב... הם תמיד מצטלמים טוב.
ודאי, גם הטירקס כמובן, וגם הסטגוזאורוס.
עם השפיצים על הגב.
אנחנו דיברנו הרבה, וגם שומעים את המוסיקה שליוותה את פארק היורה ועולם היורה. האם דבר כזה גיוני... הזכרתם קצת את האפשרות לגזור DNA או מקטע DNA ולשתול אותו ביצור אחר? מה זה אומר שאפשר, כן, בסופו של דבר, לייצר דינוזאור שלם?
כן ולא. כי כשאנחנו מדברים על DNA, ודיברת קודם נעמה על ממוטות, אז יש הבדל מהותי בין ממוטות לבין דינוזאורים, וההבדל הזה הוא זמן. כי ממוטות חיו לפני עשרות אלפי שנים, ודינוזאורים...
זאת אומרת, קרוב מאוד.
ודינוזאורים נכחדו כבר לפני 65 מיליון שנים.
ואז זה אומר שגנטית יותר קל לטפל בממוטה ולשתול את ה-DNA הזה בפיל, למשל?
יש איזשהו פירוק של ה-DNA שעובר עם הזמן, ויותר קשה למצוא... מקטעי DNA של דינוזאור, למרות שהיום אנחנו כבר כן מוצאים רקמות רכות.
יש רקמות רכות של דינוזאור?
יש רקמות רכות, ויש אפשר להוציא חלבונים, אבל אתה לא באמת יכול להוציא את כל הסליל השלם של דינוזאור. עכשיו, פארק היורה, אגב, ההשראה לדמות של דוקטור אלן גרנט בפארק היורה הראשון, הוא פלונטולוג אמיתי שחי וקיים ובועט, וגם מצא את הדינוזאור הראשון שלו בגיל 11, אדם בשם ג'ק הורנר, שהוא עובד במונטנה, והוא היווה את ההשראה לדוקטור אלן גרנט. הוא מאמין שהוא מסוגל לייצר דינוזאור. עכשיו, הוא לא חושב שהוא יכול לעשות את זה לידי מציאה של מקטע DNA מתוך דם שנמצא בתוך יתוש הכלוא בענבר, אלא הטענה שלו אומרת שאם אנחנו מסתכלים היום על עופות, תרנגולת למשל, הוא מדבר על הדיינו צ'יקן, על הדינו תרנגולוזאורוס, והוא אומר... שבעצם לעופות יש את היכולת, הם מכילים בתוכם את המטען הגנטי של דינוזאורים, כי הם הצאצאים שלהם.
כי הם קשורים, כן.
עכשיו, והוא מוכיח את זה.
הוא אומר שבעצם חלק מהגנים האלה קבועים, ואת הגנים האלה אתה אולי יכול להדליק חזרה, וליצור, הוא הצליח ליצור תרנגולת עם שיניים, למשל.
אבל רגע, הוא התערב גנטית?
התערב.
או שהוא רק הדליק חלבונים מסוימים שם?
הוא כן התערב גנטית, אבל הוא טוען שהוא בדיוק.
הוא לא החדיר רצף נוסף של DNA, אלא הוא הדליק כל מיני גנים, ויצר תרנגולות עם שיניים?
ועם חוטם מאורך יותר, והטענה שלו זה שאפשר...
גם כך יצור מעט מגעיל, אני צמחוני, עכשיו זה מגעיל הרבה יותר.
עכשיו, הוא אומר שהוא יוכל לייצר...
כשאת אוכלת, אפרת, כשאת אוכלת תרנגולות, זכרי שיש כאלה עם שיניים.
את אוכלת בעצם דינוזאור לארוחת ערב.
תודה רבה לך, אפרת.
על החזון הזה.
הפסיקי לאכול את היצורים האומללים.
אבל מה שהוא אומר זה שחלק מהתכונות כן הולכות לאיבוד בדרך, כי תרנגולות למשל איבדו את היכולת לייצר אמייל על השיניים שלהן, שמשהו שכן היה לדינוזאורים, כי תכונה שהיא לא באה לידי ביטוי,
היא נעלמת?
היא עוברת מוטציות והיא נהרסת עם הזמן.
זאת אומרת שלא צריך למצוא יתוש כלוא בתוך ענבר, אלא פשוט להדליק כל מיני מתגים ב-DNA של התרנגולות, ואז הן תהפוכנה לדינוזאור?
כן, כי אם אתה תיקח יתוש שכלו בתוך ענבר, ותיקח את הדם שלו ותעשה שכפול, אתה רוב הסיכויים שתקבל פשוט יתוש. אבל כן.
גם כשהוא עשה את הניסוי עם התרנגולת, הוא למעשה, ההשערה שלו היה שלא יקרה כלום. שאין סיכוי שתהיה בעצם, יהיו שיניים. העובר יגדל שיניים.
אכן נוצרה תרנגולת שיש לה שיניים.
כן.
זו תכונה שהייתה חבויה.
כן, ויש הרבה מאוד תכונות שהן חבויות. כי אם פעם האמינו שברגע שיש לך את ה-DNA, יש לך את כל ספר ההוראות, ואתה מסוגל לייצר את היצורים,
אבל פה זה ספר ההוראות ההיסטורי של היצורים.
לא רק את ספר ההוראות, אתה צריך גם את הוראות ההפעלה.
כן, על מה ללחוץ.
על מה ללחוץ בדיוק, את מה להפעיל, את מה לחבות, ואתה צריך גם את הסביבה, אנחנו מדברים גם על אפיגנטיקה, שמעבר לספר ההוראות אלא ל-DNA, אז אתה צריך גם את הסביבה, אתה צריך את הביצה הספציפית, את סביבת ההתפתחות הספציפית, יש הרבה יותר מסתם רצף DNA כדי לייצר מחדש דינוזאור.
בקיצור, תשובה ארוכה לשאלה קצרה של האם יהיה לנו כאן פארק יורה, לא.
לא היום, לא היום.
בינתיים לא.
בינתיים לא. אוקיי, אנחנו בספשייל דינוזאורי מטורף, ועכשיו אנחנו רוצים לדבר על המילה דינוזאורים. המילה דינוזאורים מתארת לא רק את אותם בעלי חיים קדומים, ספק לטאות, ספק עופות או ציפורים, אלא היא לעתים משמשת כמילת גנאי, דינוזאור. למי, מדוע? אנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור בועז בן דוד, פסיכולוג קוגניטיבי, מרצה בכיר בבית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי הרצליה. בוקר טוב.
בוקר טוב.
אז כשקוראים למישהו דינוזאור, ממה אנחנו צריכים להיעלב?
תראה, דינוזאור, בוא נחשוב רגע מה זה דינוזאור. יושב לו דינוזאור פה מולך, דינוזאור כבר נכחד, נכון? הוא לא אמור להיות פה. יושב לו פה מולנו עם הצוואר הארוך שלו, מזכיר לנו שגם אנחנו יום אחד אולי נגיע למצב הזה של... היינו כבר לא אמורים להיות פה, ואנחנו כבר לא שייכים, או נקרא לזה במילה ישירה, זקנים חלילה, ואנחנו מתחילים להתעצבן משאנחנו רואים את זה. רואים את זה לא בסדר. הרי נכחדת כבר, נכון? נפל האסטרואיד וגמר, למה אתה עדיין כאן? למה אתה עדיין מפריע לנו פה לזוז? ואז יש לנו מול אותו דינוזאור תחושות קשות. כשמדברים על זה בזקנה, אנחנו קוראים לזה גילנות.
זהו, אז רק אנחנו נסביר פה, יש לנו כאן באולפן את דוקטור נעמה חרית יערי והביולוגית ורד שפירה, שאולי צריך להבין את האסנס של מה שנאמר כאן על ידי הפסיכולוג הקוגניטיבי דוקטור בועז בן דוד. לא שזה לא היה נהיר, אבל רק נשב לרגע על הנקודה. הכוונה היא הרבה פעמים להעלבה, העלבה של אדם או את אותו אדם, על רקע זה שהוא פשוט מבוגר. ואנחנו קצת חיים בחברה שבה כשאתה מבוגר, אז עשויים לקרוא לך דינוזאור, או להביט בך כמי שהוא כבר לא רלוונטי, ואיך זה שאתה בכלל חי, כי אתה אמור היית להיכחד, נכון, או לא להיות איתנו. וכן, אנחנו כחברה כן מתייחסים הרבה פעמים לאנשים מבוגרים, ככאלה שהם קצת מיותרים, לא אפקטיביים, לא רלוונטיים.
אנחנו גילנים כולנו. אני הזהירו אותי לא לדבר על זה 3 שעות, אז אני אדבר בקצרה. אנחנו גילנים כולנו. זה מתחיל בטלוויזיה, שים לב לגיל האנשים שאתה רואה, שים לב לגיל האנשים שאתה רואה במודעות. אנחנו כולנו מקדשים איזשהו נעורים ומתעלמים מהאנשים המבוגרים. זה גם בא מאיזושהי תפיסה של כולנו שהעולם שייך לצעירים ויש הרבה צעירים. אז קודם כל, מבחינה סטטיסטית, היום העולם הולך ועובר למבוגרים, בגלל סיבות דמוגרפיות בעולם המערבי וגם בעולם השלישי, כמו למשל בסין. אנחנו רואים היום ששכבת הגיל של בני ה-50 ובני ה-60 הולכת וגדלה והולכת ומנצחת את שכבות הגיל.
כי רק בואו נסביר, ככל הנראה אנשים מבוגרים בזכות הרפואה וכולי כן מצליחים לשרוד וחיים למשך שנים ארוכות, ולא הרבה ילדים נולדים, זו הסיבה? או אלה הסיבות?
בדיוק, הדינוזאורים האלה מצליחים להמשיך לשרוד למרות כל מה שזרקנו אליהם, ולא נולדים מספיק גורים קטנים, וכך בעצם יש לנו שיפט שלם של מבנה האוכלוסייה. אם פעם הייתה לנו פירמידת גיל, השתמשו במילה הזאת, כשבבסיס יש לנו הרבה מאוד תינוקות, אחר כך פחות בני 10, פחות בני 20, פחות בני 30, עד שנוצרת פירמידה, הרי היום הקודקוד של הפירמידה הוא כבר לא גיל 60, אלא גיל 90, 100, 120, הבסיס של הפירמידה הולך וקטן כי יש פחות ילדים, ואז באמצע עולה לנו למעלה כמו גרוגרת בני אותם בייבי בומרס, ילדי הבייבי בום, שממש בעשור הזה הולכים וחוצים את גיל 60 ונהיים שכבת אוכלוסייה הגדלה ביותר בעולם, גם בעולם המערבי וגם במדינות כמו שאמרתי, למשל סין.
אני מוכרח להוסיף עוד משהו שהרבה פעמים מתייחסים, הזכרת שמבוגרים פחות מופיעים בטלוויזיה, אולי בפרסומות וכולי, הרבה פעמים מתייחסים לאנשים קשישים כמין חמודים כאלה, מייחסים להם מין חמידות תינוקית כזאת, לא הם גימיקי, זה הפך להיות גימיק בעולם הפרסום. הנה, קשיש שהוא חברמן, מי היה מאמין?
לא, אתה עכשיו נגעת בנקודה מאוד כואבת, הנושא של הדיבור המתיילד כלפי זקנים הוא היום ונורא. יש מחקר חמוד שבא ומראה מישהי שנמצאת בבית אבות בגיל מבוגר, ובאה אליה האחות ואומרת לה, חמודה, את רוצה את התרופות? מסתכלת לה ואומרת לה, נלחמתי למלחמות האלה והאלה, גידלתי 5,000 ילדים בבית ספר, יש לי נכדים נינים, את לא תקראי לי חמודה. אנחנו כמובן בבעיה בנושא הזה, אנחנו לא יודעים איך להתמודד איתם, ואז אנחנו מנסים כל מיני שיטות, זוכרים, אולי נגיד אליהם בצורה חמודה, אולי אנחנו מנסים ככה מימין ומשמאל, במקום לדבר אל בני ה-60, כמו שהיינו רוצים שדברו אלינו, בגובה העיניים. אבל קשה לנו עם זה. אחת הסיבות שקשה לנו עם זה, כאן ברשותך אני רוצה לדבר על טרור מנג'מנט תיאורי, תיאוריית ניהול האימה, היא העובדה שאנחנו מפחדים ממותנו. וזה דבר מאוד מאוד מיוחד לבני האדם. כל יצורי החיים ימותו, יצורי החיים ככל הנראה מודעים למוות, אבל אנחנו החיה היחידה שממש חרדה ממנו בכל חיינו.
מעניין.
כן, כן. והדרך לשמור על הבריאות הנפשית שלנו, היא בדרך כלל ידי כך שאנחנו מחפשים כל מיני מנגנונים שונים להתמודד עם המוות, להפחית את המחשבה על המוות בכל מיני שיטות. ואז מי שנמצא מולנו ומזכיר לנו את מותנו המתקרב, כמו אותו בן 70 שלתחושתנו קרוב יותר מהמוות מאיתנו, נניח, אז אנחנו עושים את כל מה שאפשר בשביל להזיז אותו, להתעלם ממנו.
זו הסיבה שאנחנו לא רוצים לראות קשישים קופצים בפרסומות לבגדים, זה מזכיר לנו את העובדה שהם בקרוב נמות.
בקרוב נמות ובקרוב גם אנחנו הולכים להשתנות.
וואו.
וצעיר זה משהו אחר. ואנחנו עושים, באמת כבני אדם יש לנו כל מיני טריקים מדהימים שדרכם אנחנו מנסים להתמודד עם החשש ממותנו. אחד מהם, וזה קיים ביהדות, צדקה תציל ממוות. מכיר את זה?
צדקה תציל ממוות, כן.
זאת אומרת שאנחנו בבית קברות, אנחנו צריכים לשים כסף. כי כך אנחנו בעצם מגינים על עצמנו.
מהמוות.
אם אני בן אדם טוב, ברור. אני אדם טוב, אני תורם, נכון? אני על הקשק, אני תורם. ואז אם אני תורם, אני מגן על עצמי מלחשוב על מוות, אני מגן על עצמי מהמוות, אני הגנתי, אני רחוק והכל בסדר אפשר.
אבל מה שכואב הסיפור הזה שמוות, אוקיי, זו עובדה זו עובדה, אבל זה שאנחנו מקשרים מבוגרים בהכרח למוות, ולכן אנחנו רוצים לטטא אותם אל מחוץ לפריים, זו הבעיה.
בהחלט, אני רק אסביר, כמובן זה אחת ההשרות למנגנונים, יש עוד השרות למנגנונים שקשורים לגילנות, אני רק רוצה לנצל כמה דקות להגיד את הנזק של גילנות. אז מעבר לנזק הברור מאליו שקשור לכל גזענות, כן, אף אחד לא היה רוצה, לא היית רוצה שתהיה גזענות נגד כל הדודויים בעולם, שבכל מקום מסתכלים עליך ונוזפים בך, מעבר לכך, יש לזה השלכות אמיתיות על, על רווחה ועל יכולת של ביצוע. למשל, עושים את הדבר הבא. לוקחים ועושים ניסוי, שבו על קבוצה אחת מאיימים עליה באיום תיוג. מה זה איום תיוג? החשש שלי שישפטו אותי לא בגלל מי שאני, לא בגלל כל מה שהשגתי בחיי, אלא בגלל העובדה שסיבה זרקה בשערי ואני כבר בן 70. ואז כשאני חושש שהתנהגו אליי בצורה כזאת, אני מתחיל להתנהג כמו הסטריאוטיפ שיש כלפיי. זאת אומרת, אם אני נכנע...
אנחנו דווקא מחזקים את הסטריאוטיפ באמצעות התנהגות שהיא מתאימה לתבנית הזו?
לחלוטין. המחקר התחיל בשאלה על אפרו-אמריקאים ועל נשים בנושאים שהם מתויגים אליהם.
זה די מדהים.
למשל, בוא ניקח נשים. יש תיוג נגד נשים לגבי יכולותיהם בחשבון, במתמטיקה, במדעים מדויקים. אם אישה נכנסת לסיטואציה שבה היא חוששת שישפטו אותה על רקע היותה אישה, היא תצליח פחות באותו מבחן. אחד הפתרונות שמצאו, שים אישה אחת בפאנל שופטים. ברגע שמת אישה אחת, אתה מתמודד, מסתכלת עליה, אומרת, אוקיי, אני במקום טוב, פה היא גם אישה, היא לא תשפוט אותי לרעה, הכל בסדר, ואז היא מצליחה הרבה יותר במבחן. הלחץ והחשש שישפטו אותי על פי סטריאוטיפ, גורם לי להעצים את סטריאוטיפ מכל מיני מנגנונים מורכבים שלא נתעכב עליהם. ב-20 שנה האחרונות, באמת מחקר חדש, מראה שאותו דבר קורה בזקנה. אם אתה הולך ונכנס לתוך סניף הבנק, אומר, הפקיד הולך להתייחס אליי כמפגר כי אני זקן, אתה מתנהג בצורה שלא הולמת את יכולותיך, ידיעותיך וקשריך. הלחץ שקשור לזה, הרצון שלך עכשיו פתאום להיות, יותר, להיות בסדר, כי כולם חושבים שאני לא בסדר, אז אני עוד יותר בסדר. כל הסטרס שנוסף לזה, גורם לנו להתנהג בצורה הרבה פחות טובה.
טוב, אני נאלץ לעצור את השיחה כאן, אבל העלית נקודות מאוד כואבות, ואני מוכרח לומר שזה גם מאוד מדכא. מאוד מדכא. כמובן שצריך לפעול לתקן את העניין הזה, אבל מסתבר זה דבר שהוא טבוע ומאוד לא פשוט לתקן.
אז אני אתן לך 30 שניות של תקווה.
אז תן לנו, 30, אם זה שווה לנו את זה. כי פה אנחנו כולם בדיכאון, אפרת שהיא בת 16, היא בוכה פה מסכנה.
אתה יודע שאתה מביא אותי, זה הולך לדיכאון, אנחנו כבר מכירים, לא?
אבל בכל זאת, אפרת, תעשי כאילו את בוכה. יופי.
יפה, אז 15 שניות שנשארו לי.
אוקיי.
כל מה שצריך לעשות ומראים את זה במחקר, הוא פשוט לייצר אווירה מסביב לאותו אדם, שהוא לא נשפט לפי גילו, או שאנחנו מעריכים את הגיל כדבר חיובי. מספיק שאתה מייצר את האווירה הזאת בשתי דקות, ואותו אדם לפתע מתפקד גם בדברים כמו זיכרון, כאילו הוא בן 20.
זאת אומרת, כל... להתייחס קודם כל אל המבוגר כאל אדם, מי היה מאמין, אבל מדובר באדם קודם כל, ולהשתמש בגיל כיתרון, או לשדר לו שלפחות מדובר ביתרון.
תהיו בני אדם, תתייחסו אל האחר כבן אדם, והוא יתנהג כבן אדם, ואולי תלמדו משהו בדרך.
מה, זו עצה פרובוקטיבית ובלתי נתפסת. אני רוצה להודות לדוקטור בועז בן דוד, פסיכולוג קוגניטיבי. תודה רבה על השיחה המרתקת הזו.
תודה רבה לך.
אנחנו בספיישל דינוזאורים, מטורף עם דוקטור נעמה חרית יערי, ועם הביולוגית ורד שפירה, וגם אפרת יערי בת ה-16, נציגת הדור הצעיר, שעדיין לא הגיבה על מה שדיברנו עליו ממש לפני כמה דקות, דוקטור בועז בן דוד, אותו פסיכולוג שישים את הדור, האמת שהוא ישים את כולנו, וזה שאנחנו מתייחסים לאנשים מבוגרים ככאלה שהם דינוזאורים והם לא רלוונטיים. מה את אומרת על השמות הקשות האלה?
לא הכרתי את זה.
לא הכרת, אבל אין התנסות, את לא מתנסית על אנשים מבוגרים, למרות שכשהביולוגית ורד שפירה, פתאום הטלפון שלה החל לזמזם, את השתלטת על המכשיר.
מיד זרקתי אותו.
אז אולי המבוגרים באמת...
יש לנו מיומנויות.
שאין לה מבוגרים, כמו למשל...
לדעת לשים על השתקות.
אין ספק מתואר.
אבל אתה חייב לומר שדווקא מגניב להיות דינוזאור, לא?
כן.
לא, אם היית דינוזאור נעמה, איזה דינוזאור היית?
אצלי זה ממש ברור, זה הטריסרטופס. הוא נורא, הוא יפה, היום יודעים שגם היה הזכרים לפחות, היו מאוד צבעוניים, כנראה נקבות פחות. יש לו קרניים מאוד גדולים. הם היו הפרות של ה...
הייתם רוצה להיות הפרה של העידן?
זה נראה לי בכל זאת, זאת אומרת, אני מבינה למה אנשים רוצים להיות טירקס, אבל אני חושבת שהייתי נהנית ככה מלראות בשקט.
ורד, איזה דינוזאור את היית?
אני הייתי הולכת על פטרודקטיל.
שזה רק שם שמתנסה.
מעופף.
אה, כן? משהו מעופף?
כן, אף.
אה, לא חשבתי על זה.
אף.
ואת, אם כבר פתחנו את זה, אפרת?
טירקס.
טירקס, גם אני חושב טירקס. כן, פשוט, קל וקטלני. אנחנו רוצים, רגע, בואו נשיג בבקשה את אורן ברזילאי, הוא נמצא איתנו, אורן? אורן נמצא איתנו כאן. אורן הוא סטנדאפיסט הבית שלנו, אומן המצחק, שידרג דינוזאורים, ואז בואו נראה מהו מצעד הדינוזאורים של אורן ברזילאי. בוקר טוב.
אלן, אלן. בוקר טוב, דודו, מה הולך?
אנחנו כאן באולפן ממתינים לדירוג, אז קדימה, הנה, אנדר מוסיקלי זוהר.
בהחלט, בהחלט. טוב, תשמע, זה דירוג שהיה לי מאוד כיפי בסך הכל, כי אני באמת מאוד אוהב דינוזאורים, והיה קצת קשה לעשות אותו, אז אני אתחיל כמובן מהסוף לצמרת, ונתחיל עם אזכור של כבוד, הוא לא דינוזאור, אבל, אתה יודע, אורי אבנרי. כן, כי אתה יודע, לא מעניין אותו כלום, זה לא, לא הכחדה המונית, לא ממשלה ימני, הוא בשלו, וזה כיף לראות מישהו שעדיין ממשיך.
רק אני, איזה מזל שלא שמעת את השיחה שלנו עם דוקטור בועז בן דוד, כי זה בדיוק משהו הזהיר מפני, אבל בסדר, אוקיי, נמשיך.
מפני בדיחות כאלה?
לא, 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 זה בסדר גמור, זה המנדט שלך וזה לגיטימי.
איי ואבוי. במקום הלפני האחרון, החלטה לא פופולרית, החלטתי לשים את הטירקס.
למה?
כי די, נו, צריך להפסיק עם השקר הזה, כי זה דוגמה ללטה שנולדה בצד הנכון, ויש לה אחלה יחד, ואחלה סוכן, ועשה שירות צבאי בגלי צהל, ויש לה קשרים, ומיתוג, יש לה שם מגניב. וזה אפילו לא התורף הכי גדול בתקופה שלו. אגב, זה כאילו
לא
שהרבה גדול. מאמינים לו.
נכון. לא? אבל כן היו לו יכולות מופלאות.
היו לו יכולות לא מבוטלות, בכל זאת הוא קיבל את החינוך הכי טוב, אבל אתה יודע, הוא כמו האדיסון של ההיסטוריה, של הפרה-היסטוריה. הוא אוקיי. לוקח קרדיט על דברים,
רק,
אתה יודע, אני בעד לתת לו.
רק נזכיר שרקס זה כמובן מלך, למי שלא יודע, ולכן
כן,
הוא המלך שלה.
ריצה,
כן,
אתה יודע, זה מיתוג של להקת בנים, כאילו, אני לא כל כך אוהב את זה. מקום אחד מעליו נמצא טריצרטופס, שהוא הקרנף עם שלוש קרניים, אני לא יודע איך להגיד את זה.
כן, היה כזה? אוקיי.
כן, כן, עם הלטאה עם השריון על הראש ושלוש קרניים.
פרה. קצת פרה.
כן, פרה אבל קטלנית, כי הוא טבעונית, זה נכון, והוא אגרסיבי, והוא לא ממש אלגנטי, וקרניבורים ממש מפחדים ממנו. בקיצור, זה הגרי אורופסקי של תקופת היורה.
אוקיי, פה באולפן קצת עושים פרצופים, אבל בזכות הפאנץ', זאת אומרת, אנחנו נמשיך, בואו נזרום איתו.
אוקיי, אוקיי, במקום אחד למעלה, דיפולוזאורוס, שמי שלא מכיר, מדובר בדינוזאור עם המוהוק, ולפי לא מעט חוקרים הייתה לו אפשרות לירוק ארס. עדיין חוקרים קצת, אתה יודע, אין הוכחות לזה, אבל אין הוכחות להרבה דברים מדעיים. ואני חושב שהוא צריך להיות בדירוג, כי הוא סך כל הפחדים שלי. זה מצד אחד לטעת ענק שאוכל את אנשים, ומצד שני זה ילד בר מצווה. אז אני קצת, אתה יודע, זה די מפחיד. מגיע לו את המקום שלו.
מעניין.
במקום השני, אנחנו מפה לשם, טוב, זה די פשוט, נמצא הפטרודקטייל, שזה הדינוזאור המעופף המפורסם, הפחות המפורסם מביניהם.
איך למדת לומר את השמות האלה? עשית פה עבודה.
אתה יודע, היה אתמול סשן של איזה חצי שעה, ככה בויקיפדיה, משהו, כן, השקעתי. תשמע, הפטרודקטייל, הרבה מחשבים אותו לאב הקדמון דווקא של הטלפים, ולאו דווקא הציפורים, וזה מעניין, כי זה עונה לשאלה שאני לפחות התעסקתי בה הרבה, של מה היה קורה אם סופרמן ובטמן היו עושים ילד אצל אם פונדקאית של לטאה, אני מניח, ואיך היה נראה הילד שלהם. וככה היה נראה הילד שלהם. ואני חושב שמגיע לו, אתה יודע, זה הסופר הירו של עולם הדינוזאורים.
טוב, הגעלת אותנו עם התהליך הביולוגי, אבל בסדר.
אני אקח אותו לשיחה ביולוגית
אחר. אני לא בטוח. צריך לבדוק אם זה אפשרי. ובמקום הראשון...
במקום הראשון...
נמצא המוזזאורוס, שזה, אני מקווה שאני אומר את זה נכון, זה בעצם לטאה ימית שהיא שילוב של קריש בגודל של לוויתן, ומזכירה קצת, בוא ניתן לתיאור הזה לחלחל קצת. אתה יודע, זה עדיין, זה הדבר השני הכי מפחיד שנכנס למים שלנו. אחרי כמובן יצחק תשובה, כי בכל זאת.
הסתכסכנו, אוקיי.
ובשבילי, אתה יודע, הוא תמיד יהיה במקום הראשון.
אתן מכירות את היצור הזה? שהוא מין קריש במים?
את המזוזר הוא כן, את יצחק תשובה פחות.
אני רוצה להודות מעומק הלב לסטנדאפיסט הבית ואומן הדירוג אורן ברזילי, תודה רבה על השיחה הזאת.
תודה לכם.
ונותרו לנו עוד 6 דקות לסיוע המשדר הזה, שאולי נקדיש מלבד קרדיטים למי שעמל על השידור הזה, לענות על השאלה מדוע הם נעלמו, איך הם נכחדו אותם יצורים.
אז באמת כדור הארץ חווה אירועי הכחדה נאמר רגילים, או אירועי הכחדה כל מספר גדול של מיליוני שנים, אבל לאורך ההיסטוריה של כדור הארץ, זאת אומרת מאז הופעת החיים לפני בערך 4 מיליארד שנה, יש בעיקרון 5 אירועי הכחדה המונית, משהו שנקרא אירוע הכחדה המונית, mass extinction, שההגדרה של זה זה שמספר גדול מאוד של מינים נעלמים. כלומר, אחרי התקופה הזאת אנחנו לא מוצאים אותם יותר. הטרילוביט שהראינו בשעה הראשונה, למשל, הוא עדות לאירוע הכחדה אחד כזה, אירוע הכחדה גדול מאוד.
שמה גרם לו?
בדרך כלל מה שגורם בסופו של דבר להכחדה של המינים זה שינויים אקלימיים שאותו מין לא יכול להתמודד איתם, שמתרחשים, בוא נאמר, בזמן קצר מדי, על מנת שהוא יעשה אדפטציה, שהוא ישנה...
זאת אומרת, לא בהכרח יודעים איך זה קרה, אבל יודעים מה קרה.
מה שקרה...
גם זה לא, אוקיי.
גם זה לא, אבל מה שקרה אולי עוד מעט יותר קל למצוא לו עדויות או לנסות להסביר, לגבי הסיבות לאירוע הכחדה, זה אפילו עוד יותר קשה, ולכן לכל אירוע הכחדה יש כמה תיאוריות, יש תיאוריות שמקובלות יותר בתקופות מסוימות, ותיאוריות שמקובלות פחות, ומנסים כמובן למצוא הוכחות גיאולוגיות בשטח כדי לבסס השערות, זה אחד הדברים הכי, כאילו, הכי מרתקים לקרוא ולראות. אירוע הכחדה של הדינוזאורים, שהוא לפני 65 מיליון שנים, הוא אירוע הכחדה האחרון שחווה כדור הארץ, אבל אנחנו נמצאים כרגע, לטענת רבים, בעיצומו של אירוע הכחדה שישית, כי למעשה, שבו לא אחראי בפעם הראשונה בהיסטוריה, מין שחי על פני כדור הארץ, שזה אנחנו.
כן. כתב אישום חמור, נכון.
אבל...
אגב, זה לא מדויק, אבל אנחנו...
כן,
זה,
כן. אבל...
למה זה לא מדויק?
כי אם נסתכל על היצורים הראשונים שהתפתחו, התפתחו בעולם אחר לגמרי ממה שקיים היום, והיצורים שמייצרים את האטמוספירה, שייצרו את האטמוספירה כמו שהיא נמצאת היום, אלה חיידקים פוטוסינתטיים שיחלו לייצר חמצן. נכון, ואפשר לומר שהם שינו
עלייה בריכוז החמצן וגם הטמפרטורה בכדור הארץ.
אז הרבה פעמים ההכחדה הזו היא טובה ליצורים הבאים שנוצרים.
זה תמיד נכון.
מהשינוי, הדינוזאורים הלכו מאיתנו כתוצאה ממטאור,
הדינוזאורים, לפי אחת התיאוריות היותר מקובלות, הלכו מאיתנו בעקבות פגיעה של אסטרואיד בכדור הארץ.
אסטרואיד, אוקיי.
מטאורית, כאשר הוא נכנס בעצם, שורד את הכניסה לאטמוספירה ומכה, ובאמת לא לפני הרבה זמן, רק לפני כ-30 שנה, מעט יותר מ-30 שנה כבר, האמת, 1980, מתגלה המכתש שמסמל את העדות לפגיעה של אותו במקסיקו,
מפרץ
יוקטן במקסיקו, ולמעשה זה משלים את הסיפור של העדויות, שההתחלה שלו זה כאמור באותה שכבה שאנחנו מגלים לפני 65 מיליון שנים, שדיברתי עליה גם בשעה הראשונה, אותה שכבה בגבול שבין הקריטיקון לשלישון, שאנחנו מוצאים בתוכה מינרלים ש המקור שלהם כנראה מחוץ לכדור הארץ. כי טוב, בתוך כדור הארץ הם נמצאים רק בתוך הגרעין.
לא מטאור, אלא דייקת אותי, מדובר היה ב...
מטאור בכל מקרה זה לא, כי מטאור זה נכון, בעצם אותו... כי, הוא נשרף כשהוא מגיע לאטמוספירה והוא לא פוגע בדיוק.
אז זה מה? אבל מה פגע פה בכדור הארץ?
פגע או אסטרואיד, או אולי שביט, חלק משביט, כנראה אסטרואיד.
שהוא זה שגרם לשינוי.
שברגע שהוא נכנס לאטמוספירת כדור הארץ, אנחנו כבר מכנים אותו מטאורית.
נוצרה איזושהי תגובת שרשרת שבסופו של דבר גרמה לדינוזאורים
למות. גרמה לשינוי אקלימי, כנראה הצפות, ויכול להיות ששריפה של יערות, אבל טוב. שינויים אקלימיים ש...
אבל זה סוף טוב, כי בזכות זה אנחנו חיים?
נכון, אבל הכחדה של מין אחד בדרך כלל נותנת מקום להתפתחות של מין אחר.
אז שימותו. אנחנו רוצים להודות לכל מי שעמל על המשדר הזה, והנה האנדר המוסיקלי, יש לנו דקה ועשר שניות להיפרד. קודם כל בואו נספר מי עמל על השידור הזה. תודה רבה לצוות התוכנית אבי שמאי, ענת רחל אורי, תודה רבה לטכנאי טל ברלינסקי, תודה רבה למאפרת דניאלה בן יאיר, תודה רבה ליגאל שפירא שסייע לנו במשדר הזה, ומי שליוו את השידור הזה והיו מרתקות, הן דוקטור נעמה חרית יערי, תודה רבה על השעתיים המרתקות האלה, תודה רבה לביולוגית ורד שפירא ממכון דוידסון, שתיכן ממכון דוידסון, נכון, תודה רבה, ותודה רבה לאפרת יערי בת ה-16 שהעירו אותה ב-5 בבוקר, ואת לא יודעת מה קורה איתך כרגע. סיוט לגמרי. תחשבים על זה לעשות את זה כל יום, אה?
מסכן, באמת.
ממש, נכון?
ליבי איתך.
ממש, נורא והיום. אנחנו נהיה פה גם מחר, אנחנו ב-5 בבוקר, וב-7 תוכנית חדשה.